שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו כאן בשלושה שיודעים, בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני רונה גרשון תלמי, בשבוע הבא יהיה כאן דודו ארז, ואנחנו כאן עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. ובשעה הזאת אנחנו נדבר בין היתר על העניינים האלה, נמצאה התיישבות מקוונת שנעשה בה השימוש הראשון המכוון באש וייצור כלי אבן. העתיקה בעולם, זה קורה במערות בדרום אפריקה. וגם תגלית מפתיעה במפרץ אילת, בעל חיים שמחדש את כל עבריו, אפילו אם מחלקים אותי לשלושה חלקים. עוד מעט תגלו מי הוא בעל החיים הזה. האורך של התוכנית הוא רז חסון. המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו נזכיר לכם שאפשר להזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי, אפל וגוגל. אנחנו מיד מתחילים. אז עכשיו אנחנו נדבר על התיישבות שנמצאה בדרום אפריקה במערות, ונעשה בה השימוש הראשון, לפי מה שאנחנו יודעים, באש ובכלי אבן. ואנחנו הולכים לדבר על התגלית הזאת עם שניים, עם הפרופסור רון שער, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, ועם דוקטור ליאורה קולסקה הורוביץ, מהאוספים הלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום לשניכם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז קודם כל, אני חושבת שחלק מהסיפור זאת המערה הזאת המיוחדת.
אכן. מערת וונדרוורק היא מערה ייחודית בגלל שיש בה רצף כמעט שמתמשך של יותר משני מיליון שנה של התיישבות אנושית, שזה דבר די נדיר עולמית.
והיא נמצאת על שפת מדבר הקלהרי. המערה הזאת הייתה ידועה לנו גם קודם, או שעכשיו היא התגלתה?
לא, זה מערה שדווקא נחשפה למחקר המדעי מ-1940, ועד ימינו ממשיכים לחפור בה.
וכל הזמן מוצאים ממצאים.
אכן, ממצאים חדשים ותגליות אינסופיות.
מה הוביל אתכם עכשיו למסקנה הזאת לגבי השימוש באש וייצור כלי האבן? מה היה הממצא?
בעיקר מדובר פה במחקר שמתעד מחדש את התאריכים של ההתיישבות של השכבות התחתונות או העתיקות ביותר בתוך המערה. ובעצם חזרנו לאמת את הנתונים שקיבלנו לפני כמה שנים. כבר פרסמנו מאמר ב-2012, אם זכור לי, על העדות לאש הקדומה ביותר בעולם, מהמערה של וונדרוורק. ועכשיו אנחנו בעצם קיבלנו תאריכים חדשים, עבודה של רון שער וארי מטמון, תערכו לנו את השכבות התחתונות, את המעבר בין תעשיית האולדובנית, שזה כלים מאוד גולמים, פשוטים, כלי קשישה ונתזים חדים, עד להתפתחות של האבני יד הראשונים.
עכשיו צריך להבין את העניין הזה של לחקור בתוך מערה, כי הזכרת כאן דוקטור קולסקה את השכבות, וזה עניין מאוד מעניין במערה. מה בעצם אומרות לנו השכבות? איך הן נוצרות?
בעיקר צריכים לחשוב על זה כגון, אני חושבת המשווה העיקרי זה עוגה עם המון שכבות.
את זה קל לדמיין.
כן, וכל שכבה היא ייחודית, יש בה את התרבות האנושית שמיוחדת וגם מתורכת לתאריך מסוים. ולכן כל עוד שאנחנו מתקדמים בזמן, השכבות האלה מתרוממות, וכל אחד יש לו גם את ההיסטוריה הגיאולוגית שלה.
ופשוט לזהות את השכבות האלה?
לפעמים, בעצם אנחנו משתמשים או נעזרים גם בגיאולוגים, בעבודות אחרות מתקדמות כדי לזהות את השינויים שחלים בכל שכבה ושכבה, מה ייחודי לה, אבל בעיקר משתמשים בסמנים הארכיאולוגיים, כגון כלים בתקופה הזאת רק כלים מאבן, וגם בעלי חיים שאנחנו מוצאים בתוך המערה, שהם משתנים גם לאורך הזמן עם שינויים סביבתיים באזור.
חופרים עמוק בתוך המערה?
וונדביה, כי דווקא לא עמוק, בין האתרים העמוקים ביותר, יש לנו כ-6 עד 7 מטר של סדימנטים, של שכבות שונות שהצטברו על פני כ-2 מיליון שנה. אבל ההצטברות במערה הזאת נורא נורא איטית, שכל האדמה או הסדימנט שנכנס אליה בא באוויר. אין פה שטיפה של מים שבעצם, או איזה נחל שאפשר לסדימנטים להיכנס למערה. אז התהליכים פה הם נורא איטיים.
האם זה בעצם הופך להיות המערה אם אין מקום שמשמר דברים טוב יותר, מכיוון שהיא כביכול סגורה, או שההפך הוא הנכון?
את צודקת לחלוטין. יש פה גם עניין שהיא, הייתי אומרת, הצטברות, ואז כל שכבה שומרת על השכבה מתחתיה. אבל גם יש פה אזור מאוד יבש, שער קלהרי, אזור מאוד צחיח, וכנראה שזה גם השפיע על השתמרות של חומר, ויש לנו אפילו חומר בוטני בשכבות שלפני 2 מיליון שנה, לאורך כל הרצף הארכיאולוגי הזאת.
2 מיליון שנה, זה לא נתפס. פרופסור רון שער, איך אנחנו מתארכים את השכבות האלה? זאת אומרת, תן לנו דוגמה מדויקת.
קודם כל, זה לא כל כך קל לתארך או לקבוע את הגיל של שכבה. אני מסתכל עליה בתור שכבה גיאולוגית, אבל זאת שכבה ארכיאולוגית כזאת. אלה שכבות מאוד עתיקות, ואין איזה חומר שאנחנו יכולים להכניס למכשיר פלא ולהגיד, הנה, זה הגיל. דווקא בגילים יותר צעירים, יש דברים כאלה, אולי שמעת, תיארוך רדיומטרי בשיטת פחמן 14, זה קיים לגילים מאוד מאוד צעירים, לא לדברים של מיליון או 2 מיליון שנה. אז מה עשינו? שילבנו שתי שיטות מעולם הגיאולוגיה. לאחת קוראים פלו-מגנטיות, והשנייה זה שיטה שנקראת תיארוך קבורה קוסמוגני, זה מה שעשה ארי מטמון, הקולגה שלנו מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. עכשיו, מה זה פלו-מגנטיות? כל פעם שמגיע איזה חלקיק קטן של חרפית או של חול, ואיכשהו שוקע במערה ונתפס בתוך הקרקע הקדומה הזאת, הוא מקליט את השדה המגנטי של כדור הארץ. השדה המגנטי של כדור הארץ היום מצביע צפונה. אז הוא מקליט היום את השדה צפונה. אבל לא תמיד השדה המגנטי הצביע צפונה. היו פעמים שהשדה, והיו תקופות ארוכות, שהשדה הצביע דווקא דרומה. אנחנו יודעים מה הגיל של התקופות האלה, שבו השדה המגנטי הצביע דרומה. אנחנו הולכים למערה, בודקים את כל רצף השכבות, ומזהים איזה שכבות ארכיאולוגיות הקליטו שדה שמצביע דרומה במקום צפונה. זה נותן לנו את רצף ההיפוכים המגנטיים, שנותן לנו גיל. זה לא מספיק. חוץ מזה, יש גרגירי קוורץ שנכנסים פנימה לתוך המערה, והם כמו שעון רדיומטרי, רדיואקטיבי אפילו, גיאולוגי, שהוא אומר לנו מתי גרגירי קוורץ הזה ימים האלה נכנסו למערה. שילבנו את שני השיטות, יחד עם הממצאים הארכיאולוגיים של ליאורה, דיברה עליהם, וקיבלנו מודל גיל די רובסטי.
והממצאים שדיברנו עליהם, אחרי שהסברת לנו כמה מורכב הדבר הזה, הממצאים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו לגבי האש ולגבי השימוש בכלים, מפתיע אותנו התיארוך שלהם? זה משהו חדש שלא ידענו שזה התחיל רחוק כל כך?
אז זהו, קודם כל, ברגע שאין שיטה אחת פשוטה לקבוע גיל של שכבות גיאולוגיות או ארכיאולוגיות במקרה הזה, אז כל תיארוך שאיזושהי קבוצת מחקר תיתן, יהיו לזה מתנגדים וספקות ואיזושהי דיון סביב הסיפור הזה.
מעניין, אז מיד יבוא מישהו ויגיד, לפי השיטה ההיא זה לא מדויק מה שאתם אומרים, ועל איזה הבדלים של זמנים אנחנו מדברים? זה מן הסתם לא 10 שנים, אלא מה? עשרות אלפי שנים או מיליון?
זה דיונים על מאות אלפי שנים. ובוונדרווק, בניגוד למקומות אחרים, את יודעת, זה לא שאני, אנחנו מפחיתים בחשיבותם של מקומות אחרים, חלילה, אבל בוונדרווק יש רצף כל כך ברור של היפוכים מגנטיים וגילי קבירה קבורה קוסמוגנים, שבעצם הדיון סביב השאלה האם באמת הייתה אש לפני מיליון שנה, והאם באמת התחילה ההתיישבות לפני 1.8, כמו שסברו, שיערו או הסיקו קודם, השאלה הזאת כבר היא נסגרה, והיא מבחינתנו כבר הוכחה, הוכחנו. עכשיו, זהו, אז הדיון הזה כבר הוא נסגר, ועכשיו, מהנקודה הזאת, אפשר להמשיך את כל הדיון הפלאונטולוגי והארכיאולוגי וההיסטורי, מנקודת זמן שאנחנו יודעים בוודאות מהי. ליאורה, מסכימה איתי?
כן, כן, לא, לא, לחלוטין. עצם זה שעכשיו הוכחנו את התאריכים לשני התופעות האלה, אני חושבת שניתן למקד את השאלות עכשיו במי עשה את זה, למה עשו את זה, ומה ההשלכות התרבותיות והאבולוציוניות לממצא.
שיש השערות כבר? דוקטור ליאורה קולסקה?
אכן, מפינת ההתיישבות במערה, אז ברור שזה משקף איזה שינוי תפיסה של האדם הקדמון מפינת הנוף. עד עכשיו חשבנו שבתקופת האולדובנית אנשים התיישבו אך ורק באתרים פתוחים, זאת אומרת עשו מין קמפינג בנוף הפתוח. עכשיו יש לנו עדות שהם גם ניצלו מערות, שזה מקום אחר מפינת נוף עם כל מה ששייך לו. הדבר שני, מפינת אש, אז ברור שזה פותח לנו דף חדש באבולוציה האנושית, מפינת האפשרות להגן על עצמנו, לייצר אור, להתחמם, ובעיקר לבשל. ויש השערה שבעצם הבישול יש לה השפעה אבולוציונית נורא חשובה על המין האנושית. בעצם זה אפשר לאדם הקדמון להשקיע פחות אנרגיה וזמן בעיכול ולעיסה של אוכל. וכשאתה מפחית את שני הדברים האלה, אז זה מפתח, זה מאפשר לנו לפתח מערכת עיכול הרבה יותר קטנה, וזה מקטין לנו את כל מערכת הלעיסה, ואז משחרר אנרגיה לדברים אחרים, ובעיקר שאפשר לנו גדילת מוח יותר גדול. אז כל האנרגיה השקענו במוח, ואנחנו התוצר של כל התהליך.
אז זה ממש שינוי אבולוציוני בעקבות הבישול על אש, ויש עמדויות במערה הזאת לכך שבישלו על אש?
יש עדות, הייתי אומרת, לשימוש באש. עדיין מוקדם להגיד שנוכל להוכיח שאדם הקדמון היה לו יכולת בעצם להדליק מדורה. יש פה טכנולוגיה קצת אחרת. אבל ההשלכות הן אותו דבר, מיד שיש אש, ניתן לבשל, ניתן להתחמם וכדומה.
מעניין, אז עכשיו, כמו שאמרת, שאלות חדשות שאתם תצטרכו לשבת ולענות עליהן, ההתיישבות המכוונת, המקוונת, בעלת הכוונה הראשונה שאנחנו, העתיקה בעולם, התגלתה בדרום אפריקה. תודה רבה לשניכם, פרופסור רון שער מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, ודוקטור ליאורה קולסקה הורוביץ מהאוספים הלאומיים באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה לכם, יום טוב.
להתראות.
תודה, להתראות, ביי.
ועכשיו אנחנו שווים כבכל יום אל הקורונה ולמחקרים החדשים שנוגעים בה. אחד מאלף 100,000 מתחסנים לקורונה לוקה בדלקת בשריר הלב. זהו מחקר חדש שבוצע במשרד הבריאות, והוא חושף תופעת לוואי אפשרית של החיסון השני לקורונה. ממצאי הוועדה הועברו כמובן לחברות התרופות ול-FDI, אך בשלב הזה אין המלצה להפסיק את החיסונים. אנחנו נאמר שלום לפרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקה פנימית ומנהל מחלקת קורונה בבית החולים הדסה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז לפני שניגע בממצאי החיסון, אני רוצה לשאול אותך, האם קורונה עצמה יכולה לגרום לדלקת בשריר הלב? יש לנו איזה מידע על כך?
בוודאי, כן. קורונה יכולה בהחלט לגרום לדלקת בשריר הלב, וגם תופעות שנחשבות פוסט-קורונה, כלומר לאחר ההבראה מהווירוס עצמו, יכולות לגרום לדלקת בשריר הלב.
אז זה לא רק החיסון, בואו נתחיל מזה, זה נתון חשוב לדבר עליו.
כן.
זאת אומרת, כי יבואו מתנגדי החיסונים והם עלולים לקום ולומר, הנה, הנה מצאנו עוד סיבה לא להתחסן, אבל קורונה עושה את זה בעצמה, שימו לב. עכשיו, המחקר הזה שמדבר על 100,000 מתחסנים, אחד למאה אלף מתחסנים לוקה בדלקת שריר הלב, יש בו ממצא אחר מעניין שמדבר על גברים בני 18 עד 30. שם נדמה לי הסבירות היא גבוהה יותר.
תראי, המחקר הזה עוד לא הסתיים. בסך הכל את מצטטת דוח ביניים שאיכשהו דלף החוצה, אבל עקרונית המחקר עוד לא הסתיים. בינתיים, לפי הממצאי הביניים, שזה עוד פעם, ממצאים לא סופיים, אז ראינו בהחלט שיש מגמה של גברים צעירים לפתח את התופעה יותר בוא נגיד, האוכלוסייה הרגילה.
איך אנחנו מסבירים את זה שדווקא בקרב גברים צעירים ישנה יותר נטייה להתפתחות של דלקת בשריר הלב?
זו שאלה מאוד מעניינת. בדרך כלל אנחנו נוטים לייחס מחלות אוטואימוניות ואוטואינפלמטוריות דווקא יותר לנשים, במיוחד בגיל הפוריות, אבל יש כמה מצבים שבהם הגברים נפגעים יותר. אני חושב שהמדע והרפואה לא מבינים את זה היטב, וזה באמת אחד נושאי המחקר אצלנו במעבדה עכשיו, כדי להבין את המנגנון שגורם לזה.
אני רוצה לשאול אותך, ממה שאנחנו כן יודעים על דלקת בשריר הלב, האם זהו מצב שאפשר לרפא אותו, הוא מצב חולף, או אחר כך יש לו עוד השתמעויות שנים ארוכות?
תראי, קשה להגיד לגבי שנים ארוכות כרגע, אבל כל החולים שאנחנו ראינו כרגע, בוודאי בהדסה וגם מהדיווחים שעברתי מבתי חולים אחרים, החלימו. הם החלימו מהמופע הקלאסי והרגיל של התופעה. סך הכל היה להם דלקת, רוב האנשים היה להם דלקת שריר לב קלה.
שבמה זה מתבטא? סליחה שאני קוטעת אותך. איך נדע? מה התסמינים?
כאבים בחזה, קצת קוצר נשימה לפעמים, קצת עייפות, דברים שבאמת צריכים להוביל כל בן אדם לחפש עזרה רפואית.
מזכיר קצת תסמינים של התקף לב.
גם, נכון, כשיש כאלה כאבים בחזה, זה יכול להיראות כמו התקף לב, אבל במקרה הזה זה לא התקף לב, לפחות ברוב המקרים, אלא זה דלקת של שריר הלב. אבל בהחלט צריך לפנות לעזרה רפואית על מנת לעשות את ההבחנה בין המצבים.
וכמו שאמרת, רוב החולים שזיהיתם מצבם היה קל יחסית, מקבלים איזשהו טיפול תרופתי?
אז אלה שהיה להם מצב קל קיבלו בעיקר טיפול תומך, מה שאנחנו קוראים. לפעמים איזשהו חסם בטא שקצת מוריד את מהירות הלב, לפעמים תרופה נוגדת דלקת, לפעמים תרופה שנקראת קולחיצין, במידה ויש מעורבות של דלקת שריר הלב, גם קרום הלב בנוסף, אבל רוב האנשים לא יזדקקו מעבר לזה. חלק מהאנשים עם המצבים היותר בינוניים היו זקוקים גם לסטרואידים.
אז לסיום אני רוצה לשאול אותך, פרופסור מבורך, אמרת לנו שאנחנו עדיין אלה תוצאות ראשוניות ועוד יש דרך, ובכל זאת האם זה מעורר איזושהי שאלה לגבי המשך החיסון, או לפחות לגבי החיסון של בני הנוער שמדברים עליו, של צעירים מגילאי 12, האם זה מעורר שם שאלה?
תראי, בוודאי שכל נתון כזה צריך לבוא לתשומת לב לוקחי ההחלטות, לדון בו ולעשות את מה שנקרא risk benefit assessment, כלומר הערכה של מה הסיכון ומה התועלת בפרוצדורה של חיסון. אני חושב שלהנחיות כרגע של אנשים שצריכים להתחסן מגיל 16 ומעלה, אני חושב שזה לגמרי החלטה סבירה ונכונה להמשיך בחיסון. ואני גם את שלושת בניי, שנמצאים פחות או יותר בקבוצות הגילאים האלה, אמרתי להם שבהחלט הם לדעתי יכולים להתחסד. יחד עם זאת, לגבי ילדים, אנחנו עוד לא שם. עוד אין אישור של ה-FDA לגבי ילדים. ברגע שנקבל אישור של ה-FDA לגבי ילדים, אני חושב שנצליב מידע עם מה שיש לנו, ומי שצריך לקחת החלטות, ייקח החלטה מושכלת כדי להבין מה ההמלצות. אבל עדיין אין את הנתון של ה-FDA. את יודעת, ה-FDA עדיין אפילו לא אישר בלי התופעת לוואי הזאת את המתן לילדים. אני מזכיר שבמחקר של ילדים נבדקו סך הכל כ-1,200 ילדים או משהו כזה, זה לא הרבה. יכול להיות שה-FDA יבקש חומר נוסף. צריך לחכות להיות סבלני, מודע לשאלות, אבל סבלני.
אז סבלני, אך מודע לשאלות, זו תשובה טובה. תודה רבה לך, פרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקה פנימית ומנהל מחלקת קורונה בבית החולים הדסה. בוקר טוב שיהיה.
בוקר טוב.
אז אנחנו כאן בשלושה שיודעים, וכעת לתגלית מפתיעה במפרץ אילת. בעל חיים שמחדש את כל עבריו, אפילו אם מחלקים אותו לשלושה חלקים. באמת תגלית מפתיעה. שלום לפרופסור נועה שנקר, ביולוגית ימית מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז עד כמה אתכם הפתיעה התגלית הזאת שיש בעל חיים שמסוגל לעשות את זה? או שאתם כבר ראיתם כאלה?
לא ראינו כאלה. בעצם המחקר הזה הוא פרי עבודה מאוד קשה של סטודנטית מבריקה בשם טל גורדון, שפשוט לא... הייתה בעלת תעוזה, ואמרה, אני אתחיל לחתוך, נראה מה קורה. התחילה לחתוך לשני חלקים, חתיכה קטנה מלמעלה, ראתה שהוא מחדש את החלק הזה. אז אמרה, אוקיי, אני אחתוך לשני חלקים שווים יותר, כל חלק ישלים את החלק שחסר. ואז היא עשתה משהו שאת האמת, אני לא האמנתי שהם יצליחו לחדש את הרקמות, היא חתכה אותם לשלושה חלקים, כך שנותר חלק אמצעי, שבעצם אין לו מרכז עצבים, כמו מוח, ואין לו כמעט מערכת עיכול, והוא די פתוח משני הצדדים, ועדיין הם הצליחו לחדש את החלקים החסרים. כלומר, שמבעל חיים אחד נוצרו שלושה שהם פחות או יותר זהים, וזה מדהים, אף אחד לא עשה את זה קודם, אנחנו לא מכירים עוד בעלי חיים מהקבוצה הזאת, שהם בעלי אורח חיים יחידאי שמסוגלים לעשות את זה.
שזה האצטלן? כך אומרים את שמו?
כן, כן, כן.
עכשיו, שמהו האצטלן? ספרי לנו בכמה מילים.
אוקיי, אז האצטלן זה חסר חוליות ימי, שחי צמוד למצע הקשיח, כמו ספוגים או אלמוגים. הם רוב החיים הבוגרים שהם חיים באותו מקום, והם מסננים את האוכל שלהם מהמים. עכשיו, הם די דומים לכדור עם שני פתחים, אבל מבחינה אבולוציונית הם שייכים למערכת המיתרניים, כמונו. גם בני אדם שייכים למערכת המיתרניים.
מיתר פשוט, בעלי מיתר.
נכון, מיתר אגב, גם להם יש את זה בשלב מוקדם. וכל מיני מערכות, מרכז עצבים, מערכות עיכול, מערכות רבייה, הן מאוד דומות, כלומר שאפשר ללמוד ממנו על כל מיני תהליכים שקורים אצלם, כמו חידוש רקמות, וממנו אולי להשליך בעתיד גם לדברים אפליקטיביים בבני אדם. אז הוא חיית מודל מאוד מאוד מעניינת, והחדשות הטובות זה שבאילת אפשר לראות את האצטלן הזה שאנחנו עבדנו עליו, אפילו כשנכנסים עם מסכה ושנורקל.
לתוך המים, הוא נמצא שם.
פשוט לא יודעים לזהות אותם כל כך, הם לא מושכים את העין וציבונים כמו אלמוגים המקסימים, אבל הם שם.
אז חפשו תמונות שלהם בגוגל, וכשאתם צוללים באילת, בשונית האלמוגים, תחפשו את האצטלן, כדאי לכם, כי אם תחלקו אותו לשלושה חלקים, הוא יחדש את הרקמות. אני רוצה לשאול אותך, אמרת השפעות על פני אדם, השאלה הגדולה היא, האם אני אוכל מתישהו למרוח לבן הקטן שלי כשהוא יחתך משחת אצטלן פורטה, שמיד תחדש את הרקמות הפגועות שלו?
נתת לי רעיון מעולה.
נכון.
עוד ארוכה דרך, אבל באמת מהקבוצה הזאת, ובכלל מבעלי חיים בים מוצאים חומרים כל כך מפתיעים, שיש להם פוטנציאל מאוד גדול בכל מיני דברים, לא רק בחידוש רקמות ובתרופות. אז אני כביולוגית ימית, שכמובן הדעה שלי מוטט, באמת חושבת שהעתיד הוא מתחת למים. כי יש שם חומרים כאלה שבעלי חיים פיתחו במשך מיליוני שנות אבולוציה, וכדאי לחקור אותה ולגלות ככה תגליות חדשות.
זאת אומרת, בעלי החיים במים הם אלה שיכולים להצילנו בעתיד, זה מה שאת טוענת.
אני לגמרי מאמינה בזה, וזה חלק מהדברים שאנחנו גם חוקרים אצלי במעבדה באוניברסיטת תל אביב.
זה מרתק, עכשיו... עכשיו, אני חייבת לשאול אותך רגע לחזור להתחלת השיחה שלנו, כי אמרת משהו מאוד מעניין על אותה חוקרת בשם טל גורדון, נכון?
כן.
קל לזכור את שמה, זו לא הזמרת.
לא, זו לא הזמרת, זו סטודנטית מדהימה עם תושייה.
עם תושייה מדהימה.
זה לא מה שמדענית צריכה.
עכשיו, היא חתכה את האצטלן לשניים ואחר כך לשלוש, זה משהו שעושים בדרך כלל בניסויים בבעלי חיים? זאת אומרת, אני באמת שואלת כי...
תראי, לא עשינו את זה אנחנו לפני כן, אבל הגישה שלנו היא מאוד, לא היינו חותכים אם לא היינו חושבות שאנחנו לא נהרוג אותם, ובאמת הסיפור המצחיק שטל גורדון היא בעצם סטודנטית שלא מצליחה להרוג את חיות הניסוי שלה, שהן תמיד מחדשות את החלקים החסרים.
זה תכונה נהדרת, בוא נביא אותה גם לבני אדם, אנחנו בעד יישאר אותם בחיים, כן.
נכון, אז במעבדות אחרות אני לא יכולה להגיד, אבל אצלנו זה לא היה רגיל, החיתוכים האלה, אבל כן ידענו שיש להם יכולת חידוש רקמות שהיא פנומנלית.
זה מדהים. עכשיו, מה קורה במהלך הגדילה מחדש של האיברים, רגנרציה, נכון?
כן, אז האמת היא שזה לוקח להם קצת זמן.
אז איך הם ממשיכים להתקיים?
זה לא כמו במדע בדיוני שפתאום ככה, זה לוקח קצת יותר מחודש.
זה זמן, כן.
כן, בהתחלה הם חייבים לסגור את הפצע, כי הם חיים בסביבה הימית, הכל מסביב, זה מי ים כמובן, וגם עם הרבה חיידקים ומסוכן, אז יש תגובה מאוד מהירה של פשוט לסגור את הפצע, ואז להתחיל מבפנים, לבנות מחדש ולהשלים. והשאלה שמה שטל ממשיכה לעבוד עליה, זה איך הם יודעים להשלים איזה חלק, כי צריכה להיות פה איזושהי תוכנית, כדי שאני יודע שאני משלימה את החלק הנכון, שאני לא אהיה עם שני מרכזי עצבים ובלי מערכת עיכול, או ההפך, נכון? אז זה תהליך מאוד מעניין שהיא ממשיכה לעבוד עליו, ואני בטוחה שתשמעו עליו גם בהמשך.
זה מרתק, זה באמת יכול ללמד הרבה גם על כל עולם החי. הלב גם משתתף בעניין הזה, נכון? זה גם איבר שהם מחדשים.
נכון, אבל לא צריך פה להתרגש יותר מדי, כי זה לא לב מורכב כמו שלנו, אז זה בסך הכל איזשהו שריר שמזרים נוזל שהוא דומה לנוזל הדם. מה שמאוד מרגש זה בהחלט המרכז עצבים שיש להם, וגם המערכת עיכול, כי בעצם כל 40 יום האלה קשה מאוד לאכול, אותי זה היה מכניס לסטרס לא נורמלי, וגם את הלב, אבל הלב שלהם הוא יחסית פשוט.
אז זה מרתק, אצטלן, אז חפשו את בעל החיים המיוחד הזה, וכמו שאמרת, זה לא המערכות שאנחנו מכירים, אמרת לי לא להתלהב מעניין הלב, המערכות אצלו הן קצת שונות. זה עדיין מדהים, אבל מערכות פשוטות יותר.
אבל עדיין דומות ואפשר ללמוד מהם הרבה, וזה מאוד נוח כי אפשר לגדל אותו במעבדה, טל מגדלת אותם ויש לה תינוקות שלו, זה מאוד נחמד.
תכף יחלקו אותם לשלוש. אז בעל חיים שמחדש את כל עבריו, אפילו אם מחלקים אותו לשלושה חלקים. תודה רבה לך, פרופסור נועה שנקר, ביולוגית ימית, מבית הספר לזואולוגיה ומזון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. יום טוב.
יום טוב.
להתראות. מזהים את המוזיקה הזאת? כן, כן, זוהי פינת האבולוציה שלנו. והיום אנחנו נדבר על אכילת צמחים. אנחנו נעשה זאת בעזרתו של פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום לך, פרופסור צ'יפמן.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז לא מובן מאליו שנאכל צמחים?
סלחות. בואו נחזור עמוק עמוק אחורה לתחילת בעלי החיים המורכבים. אז כשכדור הארץ התחיל, כשהחיים התחילו, היו קיצורים חד-תאים. חיידקים, אחרי זה חד-תאים קצת יותר מורכבים. באיזשהו שלב הופיעו אורגניזמים טיפה יותר מורכבים, רב-תאים, ומה שהם אכלו זה חיידקים, כי זה מה שהיה לאכול. אז חיידקים מייצרים את מה שהם צריכים בעצמם, והחיות הרב-תאיות הראשונות אכלו את החיידקים. ב-1900 באיזשהו שלב, אותם יצורים רב-תאים התחילו לאכול דברים יותר מורכבים, שזה בעצם אחד את השני. עכשיו, כשחושבים על זה, הדבר הכי טוב לאכול הוא משהו שדומה לך בצורה הרבה ביותר מבחינה כימית. כי אז אתה בטוח שאתה מקבל את כל החומרים שאתה צריך. אז בעצם הדבר המובן מאליו זה לאכול חיות שדומות לך הכי הרבה שאפשר. ובעצם כך נראה העולם המוקדם. היו חיות שאכלו חיידקים והיו חיות שאכלו חיות. צמחים הופיעו על פני כדור הארץ גם בים וגם ביבשה בשלב הרבה יותר מאוחר. והבעיה בצמחים שמאוד קשה להקל אותם, בעיקר צמחים יבשתיים. הצמחים היבשתיים המתקדמים יותר, אנחנו מדברים על כבר 200 מיליון שנה אחרי שהופיעו החיות הראשונות, מופיעים גם צמחים מורכבים.
הצמחים שאתה מדבר עליהם, זה לא הירקות, הפירות שאנחנו אוכלים היום.
זה לא הירקות והפירות, בואו נחשוב כרגע על עלים וענפים. אין עדיין ירקות ופירות בתקופה הזו באבולוציה, ענפים ועלים. ענפים ועלים כולם כל מיני חומרים שהם כמעט בלתי אפשריים לעיכול. תאית ועצה וחומרים כאלה שהם ממש קשים לעיכול, ולמעשה גם היום אין אף חיה שיודעת לעכל באמת, לפרק באמת תאית, צלולוז. היתרון לעומת זאת בצמחים, קודם כל הם לא ברוכים, גם יש המון מהם. ולכן עם כל הקשיים והצרות והבעיות, מתחילה להופיע באיזשהו שלב גם אכילה של צמחים. אבל כדי לאכול צמחים, אותם חיות אוכלות צמחים חייבות לקבל, לארח בתוך מערכת העיכול שלהם, מערכת שלמה של חיידקים או חד-תאים אחרים שכן יכולים לפרק את החומרים המצובחים. כך בעצם אכילת צמחים מופיעה אך ורק של אנדוסימביוזה, כלומר סימביוזה של חיידקים בתור מערכת העיכול.
פרופסור צ'יפמן, אנחנו שומעים אותך במקוטע, אם יש לך איזושהי דרך לשפר את השיחה, נשמח כדי שנשמע את הדברים המעניינים.
אני מנסה להתמקם טיפה אחרת.
מצוין, כבר יותר טוב. כן, אז אנחנו מדברים על הצמחים, זה בעצם כל מה שאתה מתאר הוא איזושהי התפתחות אבולוציונית.
איזושהי התפתחות אבולוציונית שהיא יחסית מאוחרת, ובניגוד למה שאמרת בהתחלה, כדי לאכול צמחים זה לא מובן מאליו בכלל. עכשיו, הצעד הבא בהתפתחות האבולוציונית, ברגע שיש צמחים ויש כבר מי שאוכל אותם, הצמחים מתחילים לתפוס טרמפ על היצורים שאוכלים אותם, ובעצם מנצלים אותם כדי לעשות דברים כמו להפיץ זרעים. ואז מופיעות הפירות. כלומר, הפירות הם איזשהו טריק לחסות את הזרע הבלתי אכיל באיזשהו משהו טעים יותר, כדי לשכנע ציפורים או חרקים לאכול את החלק הטעים ולהפיץ את הזרע הלאה. אז הפירות והירקות שאנחנו רגילים לחשוב עליהם כצמחים, הם בעצם, חלקם, לא כולם, אבל חלקם טריקים של הצמחים כדי שיוכלו אותם כדי להפיץ את הזרעים. ובשלב הרבה הרבה יותר מאוחר באבולוציה, כשבני אדם נכנסו לתמונה, אז אנחנו כבר התחלנו לעשות ברירה על הצמחים, כדי לעשות את הפירות גדולים יותר וטעימים יותר.
זה מרתק, כי באמת זה מסביר את האבולוציה של העניין הזה שהיא לא מובנת מאליה. האם העניין של רעילות נכנס פה איפשהו באבולוציה?
כן, אז אכילה של עלים, אז לצמח יש יתרון, הצמח רוצה במרכאות שיוכלו את הפירות שלו, הוא לא רוצה שיוכלו את העלים שלו. ולכן מכניס כל מיני חומרים רעילים שדוחים בעיקר חרקים וגם אוכלי עשב אחרים שלא יוכלו את העלים שלו. וגם כאן יש איזושהי בעיה. הרבה מהחומרים שהם רעילים לחרקים ולתולעים וחיות קטנות, אנחנו חושבים שהם טעימים. רוב צמחי התבלין, רוב הצמחים שאנחנו מאוד אוהבים את הטעם שלהם, הטעם שלהם הוא שם, כי זה איזשהו חומר שלחרקים הוא רעיל. ואנחנו גם רואים את זה שהרבה צמחי תבלין לא נאכלים על ידי רוב החרקים. יש רק חרקים מאוד ספציפיים שעברו התאמה לאכולת חומר הרעל שווה חומר טעם שנמצא בתוך אותם צמחים.
מעניין,
אז חומרי הטעם הם חלק מהמשחק הזה.
האם אפשר לראות גם עתיד של אבולוציה? מה יהיה בעתיד מהבחינה הזאת של צמחים?
זה תגובה לשאלה אם אפשר לראות עתיד של אבולוציה, היא תמיד לא. אפשר לנחש.
אפשר לנחש.
מבחינת השבחה של צמחים אצלנו על ידי בני אדם, אז אנחנו יודעים לאן הולכים. הולכים לציים שיתנו יותר ויותר יבול, ואחרי הרבה מאוד שנים שהברירה המלאכותית שלנו הוציאה את הטעם, עכשיו ניסינו להחזיר את הטעם, אז אני חושב שהאבולוציה המבוססת על השבחה אנושית תיתן לנו יותר ויותר פירות יותר גדולים ויותר טעימים ויותר עמידים עם הזמן. מבחינת אבולוציה טבעית, ברירה טבעית, אז המשחק הזה בין אוכלי עשב לבין, או בין אוכלי צמחים לבין הצמחים נמשך כל הזמן. צמחים מפתחים רעלים חדשים, וחלק מהחרקים, אוכלי הצמחים האחרים, מפתחים דרכים להתמודד עם הרעלים. אז זה משהו שהוא, זה בעצם אבולוציה שמתרחשת באופן רציף, כמובן בקצב איטי, אבל זה משהו שקורה וימשיך לקרות, זה אפשר לומר כמעט בוודאות.
אז האבולוציה של אכילת צמחים, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
תודה לך.
להתראות. אז עכשיו נספר לכם שרובר של נאסא, התמדה שמו, שנמצא במאדים, הצליח לייצר חמצן מהאטמוספירה של מאדים, שמורכבת ברובה מפחמן דו-חמצני. על הפריצה המעניינת הזאת אנחנו נדבר עם הדוקטור רעות צורק אברמוביץ', אסטרוביולוגית חוקרת במרכז המדע, למדעי ים המלח והערבה, יושב ראש אגודת מאדים הישראלית. שלום דוקטור צורק אברמוביץ'.
בוקר טוב, בוקר
טוב. בלבלתי לך את, את הבית שלך. כן, עשיתי סלט, לא נורא, אבל תשמעי, אנחנו רוצות לדבר על ייצור חמצן במאדים, שזה באמת עכשיו המרוץ הגדול. כולם רוצים לייצר חמצן כדי שיוכלו להגיע לתחנות החלל העתידיות, כדי שיוכלו לשלוח אנשים ותיירים, זה ממש הפך למרוץ.
כן, 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 כן. אז בקיצור, בחור מאוד חביב, מהנדס נאסא מאוד ידוע, מהנדס מ-MIT, שקוראים לו מייקל הכט, חשב כבר לפני יותר מ-20 שנה על איך אפשר לייצר חמצן במאדים. ולמזלו ולשמחתו הרבה, הוא הצליח לזכות בגרנט הנכון בנאסא לפני כ-5 שנים, כלפני 3 שנים בערך, אני חושבת, והוא יצר במעבדה בעצם קופסה קטנה, שיודעת לקחת פחמן דו-חמצני, שזה המרכיב העיקרי באטמוספירה של מאדים, להעביר את זה דרך הקופסה הקטנה הזאת, לעשות אלקטרוליזה, ובסופו של דבר, להוציא חמצן מהצד השני. וזה משהו שאנחנו נורא נורא צריכים במאדים, כי אנחנו גם צריכים חמצן בשביל לנשום, ואנחנו גם נצטרך חמצן בשביל דלק טילים, זה משמש לדלק טילים גם, אז אם נרצה להחזיר אסטרונאוטים חזרה ממאדים, ונרצה לייצר אפילו דלק מקומי, נוכל לעשות את זה עכשיו, ברגע שיהיה לנו מתקן קצת יותר גדול, והוא קורא למתקן הזה MOXI, stands for Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, ולפני 5 ימים, המכשיר הזה הודלק והוא עובד במאדים, והוא מייצר משהו כמו בין 5.4 גרם ל-12 גרם לשעה של חמצן.
שזה מספיק למה, אם ניקח למשל את תחנת חלל, זה יספיק כדי לעבוד שם?
כן, תראי, מה שקורה עכשיו זה שמוקסי, כמו ההליקופטר הקטן שהם הצליחו להפעיל לפני כמה איזה שבועיים פחות או יותר.
כן, יש אלה נאסא ימים של תגליות בזמן האחרון.
תגליות טכנולוגיות, חבל על הזמן.
ממש, ממש.
החלק המרכזי של המשימה הולך להגיע במהלך השבועות הקרובים, ושם כבר יהיה הרבה יותר מעניין, הם אמורים, בעצם כל הרובר הזה אמור ללכת ולמצוא אבנים שיש בהם סימנים שהיה בהם פעילות מיקרוביאלית, כל מיני דברים כמו פרומטוליטים או דברים אחרים, ואחרי שהוא מזהה עם כל מיני מכשירים ברובר שאכן הייתה כלשהי פעילות, או שיש איזה סממן, או שזה נראה מעניין בכלל למדענים חזרה בבית, אז הוא שולח זרוע רובוטית שיודעת לקבוח, שיודעת ממש לקחת סלע קטן ולהכניס אותו לתוך קניסטר, לתוך מיכל קטן, והמיכל הקטן הזה יישאר בשטח עד למשימה הבאה עוד שנתיים של נאסא עם סוכנות החלל האירופאית, ואז יביאו את הדגימות האלה חזרה לכדור הארץ בשביל לראות מה יש בהם בתוכם ולמה הם מעניינות כל כך, מה שנקרא sample return mission. אבל חזרה למוקסי. אז רגע, מה שנמצא כרגע על הרובר במאדים, מוקסי הוא דבר נורא נורא קטן, זה משהו כמו 24 סנטימטר על 24 סנטימטר על 32 סנטימטר, זה שוקל בערך 7 קילו על מאדים, זה משהו קטן, זה רק מה שנקרא להיתכנות. בואי נראה שזה בכלל עובד כמו שצריך, כשזה נמצא כל כך רחוק למעלה מ-130 מיליון קילומטר מכדור הארץ, ושזה עובד, ושדר חזרה את האותות שזה צריך, ושזה עובד, ונותן חמצן באיכות טובה, בכסף שזה נצפה, שזה לא צורך יותר מדי אנרגיה, שזה לא מתקלקל באטמוספירה של מאדים, שהיא מאוד קשה ורעה לכל מיני מכשירים אלקטרונים. ואחר כך, בהמשך, הם יחשבו על איך לשלוח את הדבר האמיתי והגדול שיוכל לייצר, תראי, בשביל 10 אסטרונאוטים, נגיד, לקבל מספיק חמצן לשעה, זה צריך להיות מכשיר הרבה יותר גדול ממה שאנחנו עכשיו, באזור הטונות, צריך כמה יחידות כאלה לשגר, זה סיפור אחר. אבל דברים כאלה בקטנים או בבינוני יכולים מאוד לעזור לחדש את הספקת החמצן גם על, במקומות אחרים.
זה נהדר. עכשיו, יש עוד שיטות. רק השבוע דיברנו כאן עם איזו חברה שנקראת הליוס, שמנסה לפתח חמצן מאדמת הירח. ושמעתי על עוד כל מיני ניסיונות. זאת אומרת, שוב, זה מרוץ אחרי החמצן.
כן, זה מרוץ אחרי החמצן, זה מרוץ אחרי המים, זה מרוץ אחרי מימן, זה מרוץ אחרי כל דבר שאנחנו כבני אדם צריכים בשביל בכלל לשרוד, ואנחנו כבני אדם צריכים בכלל בשביל, תדעת, בין אם זה דלק טילים, בין אם זה מערכות תקשורת, בין אם זה מערכות חשמל, בין אם זה להקים מבנה. כל הדברים הנורא נורא בסיסיים, אנחנו עכשיו עושים התקדמות עצומה מכל מיני מקומות, יש חברות, יש משקיעים, יש בזה התפתחות מאוד גדולה ומרוץ. מה שנקרא In Situ Resource Utilization, הבנו שאנחנו לא יכולים לסחוב את הכל איתנו לירח או למאדים או למקומות נוספים, אנחנו רוצים להגיע למקומות האלה, להבין מה המינרלים, מה המחצבים, ואנחנו רוצים להשמיש מחשוב וטכנולוגיה כדי להשמיש אותם ולהפוך אותם לדברים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, בלי לסחוב את הכל מכדור הארץ, כי זה נורא יקר וכבד.
טוב, אז כולם עובדים על זה במרץ, ואנחנו נמשיך לשמוע חדשות בענייני החמצן על הירח.
כן. וחדשה הכי נחמדה זה שהיום בערב יש סיכוי טוב שיש סופרמון, אז תסתכלו על הירח, יהיה לכם יופי של זמן.
אהה, גם בלי טלסקופים?
בלי טלסקופים.
נהדר, אנחנו נעשה את זה. תודה רבה, דוקטור רעות צורק אברמוביץ', אסטרוביולוגית, חוקרת במרכז המדע, ים המלח והערבה, יושב ראש אגודת מאדים הישראלית. עכשיו אמרתי נכון. יום טוב.
יום טוב, ביי.
גיבורי העל, פינת גיבורי העל הגיעה, ואנחנו נאמר תכף שלום לאורי פינק, שהוא איש הקומיקס של ישראל, והוא ייקח אותנו היום. אורי, אתה תיקח אותנו עד לאיש המערות?
היי, רונה, מה נשמע?
מצוין. היום אתה לוקח אותנו עד לאיש המערות.
כן, זה האמת שהבנתי שזה אחד הנושאים, היו צריכים בתוכנית, נכון? שזה משהו גידור, איש המערות.
כן, גילו שם כל מיני שלדים עתיקים וממצאים מעניינים, אבל לא ידעתי, הפתעת אותי שיש גם בקומיקס אנשי מערות.
בטח, יש הרבה, הרבה בקוטרי, אני אגיד לך למה. אני יכול להגיד לך בתור אומן קומיקס, קור צייל קומיקס, לעשות קומיקס על אנשי מערות זה כיף ענק, כי זה אנשים שהם, כי זה נורא כיף לצייר אותם, כן, הם כאלה לבושים בבגדים מאוד פשוטים, הוא צריך להסתבך עם חולצות וזה תמיד פרווה כזאתי, והסביבה שלהם היא גם נורא כיפת לציור, כי זה תמיד מערות וצמחים ענקיים כאלה וחיות מזוהרות, כן? זה לא בניינים וקניונים וכיפות וכל מיני דברים כאלה שתמיד צריך לצייר שאתם עושים קומיקס שקורה עכשיו. אז כל פעם שיש לי הזדמנות לעשות קומיקס על מה שקורה כן? בימי אדם הקדמון, ישר אני לוקח אותה ועושה את זה. אני עכשיו בדיוק, אני בדיוק עכשיו מצייר, יש לי עיתון שאני מאייר אותו, אנחנו מפות כיפות, שכל שנה, כל חודש לנו נושא אחר, והנושא בדיוק הפעם, במקרה, זה אדם הקדמון, אז אני ממש בראש של אדם הקדמון. אבל בואי תדבר על, על קומיקס אחרים, בוא נגיד, קומיקס אחרים, כן, בוא נחשב. עכשיו, מה שעולה לי דבר ראשון לראש, ויש סדרת קומיקס שלמה שקוראים לה BC, BC, שזה סדרת קומיקס מצחיקה, זה קומיקס טריפ, שבת, לא יודע, יש את הקומיקסים האמריקאים, חוץ מהגיבורי העל, יש את הקומיקס האמריקאי יותר מוצלח, זה הסטריפים האלה בעיתונים. אתם יודעים, הדברים הכי, הכי מוצלחים של הקומיקס האמריקאי, תמיד זה שם. אז יש סדרה כזאת קומיקס BC, שהגיבורים שלה הם אדם קדמון כזה, וכל מיני חיות מוזרות שם, תמותה תקופה.
מתי פורסמה? היא סדרה חדשה, עכשווית?
זו, היא רצה עד היום, היא רצה עד היום מסתבר. אני גם כן לא, אני הכרתי אותה בתור ילד, בתור נער, אבל סדרה שרצה עד היום, למרות שהיוצר שלה מת. כן, הוא מת על השולחן, שזה כל כך רומנטי בשבילי, אתה יודע, אומן קומיקס שמת על השולחן שלו, זה...
תוך כדי כתיבת הקומיקס, זה מה שאתה רומז לנו.
ממש כך.
על השולחן, וואו. זה, אז זה המוות הנחשף של כותבי קומיקס כמוך עוד 120 שנים?
בדיוק, רק ככה.
רשמנו לפנינו, כן.
אז עכשיו מישהו אחר ממשיך את זה, אבל עכשיו זה פחות מצליח, זה היה להיק מטורף ככה ב-70s.
אבל איך מתוארים שם, אורי, אנשי המערות? זאת אומרת, הרי בסדרות קומיקס בדרך כלל יש טובים ורעים, איך הם מתוארים?
לא, ה-BC זה, בוא נגיד, זה BC, יותר כל מיני, זה כאלה שלוש ריבועים, עם זה שהם הגיגים או סלאפסטיק, נפל עליהם דרמר לראש, אין שם כל כך הרבה טובים ורעים, יש שם סתם כל מיני, כמו, את יודעת, מכירה נגיד את שולי בראון, את פינאץ. ככה זה רץ בקומיקס, בקומיקס האמריקאי. זה באמת. עכשיו, אם את רוצה יותר לתיון של הרפתקאות, זה דברים כאלה, אז יש, יש סדרה שקוראים לה, זאת אומרת, סדרה בשם תור. לא, לא תור, לא TH, אז הוא איש, הוא אומר, איש מערות, למרות ששם היה טעויות בלי סוף, כן, זה, הוא נלחם עם דינוזאורים וכל מיני כאלה, וזה לפני מיליון שנה, ככה קוראים לזה, יצר את זה ג'ו קוברט, שהוא דווקא אומן יהודי, שגם כבר לא איתנו, אבל הוא עדיין ממשיך, אבל זה סדרה מעניינת, כאילו, כי באמת, שם זה באמת, זה בעצם היה, הוא תיאר את זה כי הוא רצה לעשות טרזן בעצם, הוא חלם כל הזמן לעשות את טרזן, אבל במקום זה הוא מצא מישהו אחר בתחתונים.
שמתאים לעניין, ויש שם בתוך הטקסטים דברים כאלה שאנשי מערות מתעסקים בהם, כמו איך נדליק אש, או מקלות ואבנים, או שאני סתם מדמיינת.
אני מה, צריכים להיות משכנעים, צריכים להיות באמת צייר, כן, אם אתה חושב שזה יהיה מתלילה. אתה עושה את זה, אתה עושה את זה, כן, אני חושב ששם בטח יותר מ-PC, כן, בטח יותר מ-PC, ששם הם סתם, שם הם סתם, כן, הרבה עושים איזה צחוק, למשל, גם איזה סדרה מצוירת של איזה גיבור על מטופש, שקורא לו קפטן קייבמן, שהוא גם כן היה, שהוא סתם נראה כמו איזה גוש שיער מעופף כזה, שזה היה מאוד, מאוד מטופש, זה באמת היה הדבר.
אבל זה מאוד נחמד, כי זה נותן לנו לייצר גיבורים כאלה שיש להם את כל היצרים והם יכולים לפרוץ את הגבולות מכיוון שהם מפעם ועוד לא מכירים את הטכנולוגיות. זאת אומרת, זה דווקא דרך מאוד טובה לתאר גיבור.
רגע, ואני בהחלט, זאת אומרת, שאני לוקח את הגיבורים שלי, כן, אז אני באמת, וזה גם כאילו משחרר אותך מהרבה פוליטיקלי קורקט.
לאנשי המערות מותר, לאנשי המערות מותר מה שלנו היום אסור, אין פוליטיקלי קורקט.
כן, נגיד למשל היום, שאתה בא לבחור, עם נבוט, כן, זה איזו קלישאה קומיקסית הידועה, איך אנשי נמערות מחזרים, כן, שבאים לבחורה ונותנים לנבוט בראש.
גם פופאי עשה את זה, לא?
מה?
גם פופאי עשה את זה, לא?
פופאי?
כן, אני זוכרת שם גם משהו עם נבוט, אבל...
נבוטים זה פופאי, אבל הקטע שהאדם הקדמון היה עושה את זה, אז באמת, אז בוא נגיד, האמת שעשיתי, זהו, האמת שאני דווקא פעם, כשעשיתי את הפעם הראשונה שעשיתי פעם מסוים, אני זוכר עם אדם קדמוע, אז באמת השתמשתי בטרופ הזה, כן, בקלישה הזאת, אבל עשיתי את זה פעם שנייה, את הקומיקס על אדם קדמוע בתמונות שלי, אז עשיתי שזה לא עובד. עשיתי שהבן אדם בא ויש איזו בחורה דווקא שהיא כזאת חזקה, והוא נותן לה בראש ברורת כאן עם הנבוט, וזה לא הולך, וזה לא עובד. כן?
טוב מאוד, כמו שאומרים.
כן, ואז, כן, ואז היא אומרת, אוי, סליחה, שכחתי שאני צריכה עכשיו להקציץ דייה, כן, אבל באמת זה, היה בה איזה, היה גם, אני לא יודע בת כמה, אני לא יודע בת כמה.
יש לי ידע כללי רחב, בוא נגיד ככה.
זה דווקא לב, זה בידע מאוד מאוד, לא כאילו, שיא האיזוטריה, אני לא יודע, כשהייתי בתיכון, אז לא היה, היה ערוץ אחד, כן, היה ערוץ אחד, אז הכי אקזוטי שהגעתי לראות ירדן, לראות סטיב אוסטין בירדן. סטיב אוסטין, האיש השווה מיליון, אבל לפני, וזה היה בירדן, ואז לפני זה היה סדרה מצוירת, שקראו לה מייטור, שזה היה אדם קדמון כזה, שמצא נבוט, שקיבל כשף מאיזה קוסם, ואז הוא נהיה גיבור על קדמון. כן, הוא היה אף בחלל, היה אף כזה, עם הנבוט ביד, עם גלימה מפרווה כזאת, הוא היה ככה, זה היה סדרה אנימציה איומה כזאת, זה אנימציה של שיט וחצי כזאת, זה היה בירדן, וזה תמיד היה, וזה, ואני חושב שזהו, אני חושב שאולי דודו היה מכיר את זה, הוא קצת יותר, הוא קצת, הוא בגלל שני פחות או יותר.
אז זיכרון מאוד, זיכרון מאוד איש מערות, אז תשמע, אז התחלנו היום, באמת דיברנו על כל מיני שלדים שמוצאים בתוך מערות עתיקות באפריקה, ואתה מספר לנו שגם בתוך הקומיקסים, מחבבים את הנושא הזה, ומציירים את הגיבורים עם נבוט ביד.
כן, אני תף חוזר לצייר נבוטים, וכן, הדלקת אש וגלגל מאבן.
אז לך תצייר, כמו שאתה יודע כל כך טוב, אנשים עם נבוטים וגלגלי אש, ואנחנו נמשיך לחפש את אותם אנשי מערות בתוך הקומיקס. תודה רבה, אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל. תודה, תודה.
תודה לך.
ו וכעת על טכנולוגיה חדשה שפותחה בטכניון, שמאפשרת לגדל במעבדה רקמת עצם המרושתת בכלי דם. זהו הישג שמאיץ בעצם את היקלטות הרקמה המהונדסת באיבר הפגוע. אנחנו נאמר שלום לדוקטור עידן רדנסקי, חוקר בפקולטה להנדסה בין ביו-רפואית בטכניון, ורופא חוקר במכון לכירורגיית פה ולסת בבית החולים בנהריה. שלום לך.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז קודם כל, על איזה פגיעות אנחנו מדברים? על איזה איברים פגועים?
תראי, אני בא מתחום רפואת השיניים, ובאמת ההיכרות שלי עם סוג הפגיעות האלה בא מהכירורגיה של הפנים והלסתות, אבל זה משהו שהוא רלוונטי לפגיעות עצם ורקמה רקם בכל איבר בגוף. זאת אומרת, גם בעצמות ארוכות, או כל מיני פגיעות שרלוונטיות לאורתופדיה או פלסטיקה, זה לאו דווקא מוגבל לראש צוואר, אבל זה היה עיקר העיסוק שלי לפחות, או הפריזמה שממנה אני הגעתי לתחום הזה.
וזה כל מה שלא מאחד את עצמו באופן טבעי, זאת אומרת, אנחנו מכירים פצעים ומכירים שריטות, אלה דברים שבאופן טבעי מאחים את עצמם, וכל השאר צריך התערבות אחרת.
נכון, אז באמת, למזלנו, הבן אדם הממוצע לא נתקל בזה, אבל לך שמישהו נאלץ לעבור איזושהי קריטה מסיבית של עצמות הפנים וגם של הרקמות הרכות שסמוכות להן, בין אם זה מתאונה או סרטן, אלה מן הסתם פגיעות מאוד משמעותיות, מאוד גדולות, והן לא עוברות איחוי ספונטני כמו פצע או שריטה, ואז נדרשת באמת התערבות חיצונית של קלינאים כדי לנסות לגשר על הפער הזה.
ומה היו עושים עד עכשיו? איך היו מתקנים למשל בתחום שלך שאתה מדבר עליו של הסתות?
אז באמת מפה ככה ההיכרות שלי הגיעה, וככה באמת הבנתי שלרוב האמצעים שבאמצעותם בקליניקה אנחנו מנסים לגשר על הפער, זה יכול להיות שתלים אינרטיים כמו טיטניום, לצורך העניין טיטניום שבא להחזיר את העצמות למקום, ואולי קצת למלות חסר, או לחילופין, מה שנחשב היום הטיפול האופטימלי, שיש לו תוצאות סבירות גם, כשלמישהו באמת קורטים חלק משמעותי מהרקמה בפנים ובראש צוואר, זה למעשה אתה קוצר רקמה של המטופל מאזור אחר בגוף, כדוגמה הרגל, אתה קוצר את העצמות, אתה קוצר עצם שאתה יכול להשתמש בה מהרגל ביחד עם שריר ואור, ואחד החשיבות זה בעצם להשתמש גם בכלי דם שיש לך באותו אזור, אתה קוצר גם אותם, ואתה מעביר את הכל כאיזשהו שטף חי לאזור הראש צוואר, ושם אתה רוצה שהוא ייקלט. ושוב, זאת נחשבת בעצם הפעולה הסטנדרטית בקליניקה לפגיעות כאלה, אבל מן הסתם היא תומנת בחובה סיכון מאוד משמעותי, כי אתה יוצר פגיעה משמעותית נוספת, ואתה כותר המון רקמה מהמטופל כדי בעצם יוצר פגיעה אחת כדי לתקן פגיעה אחרת, שזה משהו שאנחנו בעצם רוצים כבר להתקדם ממנו ולייצר את הדברים האלה במעבדה, כדי לחסוך את זה למטופלים.
אז עצם היא דבר קשה מאוד. איך אנחנו בכלל מייצרים עליה משהו שגדל?
באופן כללי, המודלים בעצם, המודלים במעבדה הם לא מאוד סלחניים, כי כמו שאמרת, זאת רקמה מאוד קשה ומאוד קשה לייצר אותה. אבל למעשה, וזה גם מה שעשינו במעבדה של פרופסור לבנברג בטכניון, בעצם לקחנו חומרים שהיום חלקם באמת מאושרים לשימוש קליני, שמכילים את המינרל שיש בעצם, ובמודל שלנו, במודלים שלנו בחיות המודל, מה שעשינו זה בעצם ייצרנו רקמה יש מאין שמכילה את העצם הזו המינרלית, וגם מכילה רקמה רכה מסביב עם רשת כלי דם. בעצם ייצרנו את הסגמנט הזה לריפוי של העצם בנוסף, כדי שלא נצטרך לקצור אותו בהמשך. זה בעצם החידוש פה, עיקר החידוש פה, לנסות ליצור את אותה רקמה שבעבר או היית רוצה לקחת למטופל מהרגל, אתה מייצר באיזשהו אתר אחר בגוף, כשאתה משתמש בחומרים גם לעצם וגם לרקמה רכה שזמינים יחסית.
בעצם זה נראה לעין רגילה, כמו רקמה לכל דבר, זה נראה רגיל?
זה לא נראה כמו רקמה לכל דבר, אבל זה כן נראה כמו רקמה, אם אני מצליח להעביר את התחושה, אתה כן מצליח ליצור רקמה שהיא מספיק גדולה בסקלות שאנחנו מדברים עליהן, ואתה יכול גם להשתמש בה. זה עוד שלב שהצלחנו לעשות במחקר הזה, זאת אומרת, לא רק ייצרנו את הרקמה והצלחנו לראות בכל האמצעים שלנו שיש בה המון כלי דם והיא מאוד ויאבילית ומסוגלת להחזיק זמן רב, אלא גם הצלחנו להעביר אותה בניתוח נוסף לפגם. זאת אומרת, ייצרנו את הרקמה בניתוח ראשון, נתנו לה להתבגר בחיית המודל, ובניתוח שני אתה ממש חושף את הרקמה, אתה רואה אותה ואתה מסוגל להעביר אותה לאתר נוסף, שבו אתה מייצר פגיעה של עצם ורקמה רכה, כדי ששם היא באמת תעזור בשחזור אותו פגם. זה איזשהו צד מאוד קריטי במעבר מקצירה ליצירה, אפשר לומר.
וזה כבר משהו שאפשר ליישם על בני אדם? זה כבר מתרחש?
תראי, אני גם היום אנחנו במאמצים מן הסתם להעביר את זה לסטינג שהוא קליני. עכשיו אני באמת כבר בבית החולים בנהריה, שם במכון לכירורגיה פה ולסת, אז יש כבר מאמצים לעשות דברים כאלה, אולי עוד לא בחומרים הביולוגיים, אבל כבר היום משתמשים בשיטות שהן מאוד patient specific, זאת אומרת, הן מותאמות למטופל, בעיקר בתלת מימד, שימוש בתלת מימד, כדי לייצר שתלים אינרטיים למטופלים שמאוד מאוד מדויקים, ועכשיו בדיוק אנחנו במכון המחקר בנהריה רוכשים מדפסת ביולוגית, כדי שזה יהיה עוד איזשהו נדבך נוסף שיעזור באמת לתרגם את זה לקליניקה. אנחנו משהו כמו מרחק של עשור, אולי פחות מתרגום של זה כבר לקליניקה, כי כל התחום הביולוגי, ייצור השתלים הביולוגיים, ובמיוחד ייצור תלת מימדי של שתלים ביולוגיים, תפס המון תאוצה בשנים האחרונות, וזה בדיוק המאבק המרכזי שלנו, האתגר המרכזי, להצליח לתרגם את זה בזמן סביר, כדי שהמטופלים יוכלו לזכות לשתלים מהסוג הזה.
זה נשמע מבטיח, אז אתה אומר שזה עניין של עשור, אז אנחנו נודה לך מאוד, דוקטור עידן רדנסקי, חוקר בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, ורופא חוקר במכון לכירורגיית פה ולסת בבית החולים בנהריה. תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות. ועכשיו אל פינת התנ"ך שלנו. והיום בפינה שלנו אנחנו נדבר על ספר יהודית, שהוא ספר חיצוני שנמצא בתנ"ך הנוצרי. אנחנו נעשה זאת בעזרתו של הדוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. שלום לך, אילן.
בוקר טוב למאזינים ולך.
בוקר טוב, בוקר טוב. אז ספר יהודית.
כן, ספר יהודית הוא ספר חיצוני, כלומר ספר יהודי שנכתב בימי הבית השני, אבל לא נכלל בכתבי הקודש, וכיוון שהוא לא נכלל בכתבי הקודש, הוא לא נשמר ונעלם. עם זאת, הוא נכלל בכתבי הקודש הנוצריים כחלק מהברית הישנה. את זוכרת ודאי שהתנ"ך הנוצרי מורכב מהברית הישנה ומהברית החדשה. הברית החדשה זה ארבעת הבשורות, האבנגליון, מתי, מרקוס, לוקס ויוחנן. יש את מעשה השליחים, אגרות ובסוף חזון יוחנן. והברית הישנה כוללת את 24 ספרי המקרא שלנו. בתנ"ך של הכנסייה הקתולית והאורתודוקסית נכללים גם כמה ספרים חיצוניים, כמו ספר טוביה, ספר יהודי, ספר מכבים וכולי. הם נחשבים כחלק מהברית הישנה דווקא, כלומר ספרי קודש טרום ישו. עכשיו, הספרים שהזכרתי נכתבו במקור בעברית, אך לצערנו הם עבדו במהלך השנים, והכנסייה הנוצרית בעצם שמרה עליהם עבורנו. עכשיו, כמה מהספרים החיצוניים נזכרים לשמוע אצל חז"ל כדבר ידוע ומוכר, ומעניין מאוד לציין שקטעים עבריים של חלק מהספרים חיצוניים התגלו בגניזה הקהירית, זו הגניזה של בית הכנסת בן עזרא בקהיר. הגניזה התגלתה אגב בסוף המאה ה-19 וכוללת כל מיני מסמכים רבים מימי הביניים. כלומר, הספרים החיצוניים בעברית הועתקו עד ימי הביניים לפחות. עכשיו, מעניין עוד יותר שיש קטעים עבריים שהתגלו בקומרן. וכלומר, סביב שנת אחת, המאה הראשונה או מאה השנייה, מאה הראשונה לפני ואחרי הספירה. בכלל, אגב, מגילות קומרן זה נושא מרתק, נקדיש לו איזה פרק או שניים בעתיד. עכשיו, בואי נחזור לספר יהודי. עכשיו, הספר מספר על נבוכדנצר, מלך אשור שישב בנינווה וניסה לכבוש את ארץ ישראל. מסופר שם שצבא אויב צר על העיר בטוליה, עכשיו, ובעיר בטוליה התגוררה אלמנה עשירה ובעיקר יפה, יש לזה משמעות בהמשך, משבט ראובן בשם יהודית, על העיר צר המצביא הולופורנס. עכשיו, יהודית נשאה תפילה ארוכה וחמקה מהעיר בחשה עם מזון, היא ערכה במרכאות אל האשורים, והציעה את עזרתה בחיבוש העיר, וביקשה פגישה עם הולופורנס. הוא נענה לפגישה, הוא גם שמח לראות את יהודית ואת יופיה הרב, הוא מאוד נלהב ממנה ורצה אותו לעצמו, והיא הסכימה, אבל הציעה שקודם יאכלו איזה משהו טוב ככה לשתות, ואז היא הכילה אותו והשקטה אותו לשוחרה, ואז כשהוא היה שיקור קלות, היא פשוט ערפה את ראשו. וחיילי הולופורנס גילו בבוקר את הגופה החסרת הראש, ומיהרו לברוח. וכך, בסופו של דבר, ניצלה עיר בטוליה, יהודית חזרה לעירה, התפללה שוב, ובסוף הספר היא גם נלקחה לבית עולמה. עכשיו, הסיפור עצמו די מרשים, הוא באמת סיפור מרתק, אבל כבר בימי קדם נחלקו הפרשנים האם מדובר במעשה היסטורי שהיה, או פסאודו-היסטוריה, כלומר רומן היסטורי שלא התרחש במציאות, אך נועד להעביר מסר כלשהו בהתבסס על נתונים היסטוריים כאלה ואחרים, או שמדובר באלגוריה בכלל, כלומר סיפור דמיוני מאלף ועטף שבא ללמד אותנו לקח ומוסר. עכשיו, מבחינה היסטורית יש כמה וכמה בעיות, נתחיל בכך שלא ברור באיזה תקופה מדובר. יש פה ערבוב שמות ומושגים, שברור שהספר נכתב בימי בית שני. יש מחלוקת האם מדובר בתקופה הפרסית, מאה רביעית לפני הספירה נניח, או בתקופה ההלניסטית, מאה שנייה לפני הספירה, סביב המרד המכבים. שברור גם שאין מדובר בנבוכדנצר, שהיה מלך בבל ולא מלך אשור, גם נינווה לא הבירה שלו אלא בבל. והשאלה היא, האם המלך הרשע מייצג את אחד ממלכי פרס, למשל ארתחשסטה, אחד מהם היו שלושה, ארבעה, סליחה, או שמה הוא מייצג את אנטיוכוס הרביעי, הרשע, אפיפנס, זה מגזירות השבת של חנוכה. עכשיו, גם העיר בטוליה אינה מוכרת משום מקור היסטורי אחר. יש כאלה אומרים, אולי מדובר בשיבוש של בית אל או בית לחם או משהו כזה, ויש אומרים שמדובר בכלל בשם סמלי שרומז להתנזרותה של יהודית מיחסי מין לאחר שהתאלמנה, וגם את עמידתה בלחצים שהפעילה עליה הולופרנס הלהוט. עכשיו, עניין הבתולים בהחלט רומז למרים אמו של ישו, דבר שהיה אחת הסיבות לחיבת הנוצרים לסיפור, עוד מעט נרחיב בנושא הזה. עכשיו, היותה משבט ראובן גם מעוררת בעיה, כי בימי בית שני, הארגון השבטי של עם ישראל הוא כבר זיכרון ממש רחוק, ואני בטוח, רונה, שבזמן שסיפרתי לך את הסיפור, צצו ועלו בראשך, וגם בראשם של המאזינים, כמה סיפורים מקראיים שספר יהודית נטל ממרחיבים, למשל, גילוי המנהיג המת, מזכיר מאוד את אהוד בן גירה, שהרג את עגלון מלך מואב, ורק בדיעבד עבדיו גילו את גופתו. יהודית הקטנה משתמשת בחרבו של הולופורנס האדיר, זה מזכיר כמובן את דוד שהשתמש בחרבו של גוליאת על מנת לעמיתו. אני מזכיר שהאבן שדוד קלה אל מצחו של גוליאת רק הפילה אותו. מה שהרג את גוליאת היא חרבו, בעזרתה דוד קרת את ראשו, והסיפור הכי קרוב שעולה בראשנו,
יעל וסיסרה?
בדיוק, בדיוק, יעל אשת חבר הקני, היא פיתתה את סיסרה לסור לעולה, ולפי שירת דבורה אולי פיתתה אותו בעוד הדבר או שניים, ובסופו של דבר הרגה אותו באמצעות יתד ברקתו, וכמובן לא נשכח את אסתר המלכה, שגם היא הייתה מוכנה לתרום את גופה למדע על מנת להציל את עם ישראל. כלומר, יש לנו פה אישה גיבורת חיל בהחלט, המצטרפת לשורת נשים שהצילו את המצב, הזכרנו את יעל, יש את דבורה, יש את האישה מתבץ שזרקה את הפלח רכב על אבימלך, האישה החכמה מאבל בית מאחה, אסתר, רות, ועוד ועוד ועוד. עכשיו, במסורת ישראל, הנס של פורים נקשר לאסתר, והנס של חנוכה נקשר ליהודית. עכשיו, אלה הטוענים שמדובר בפסאודו-היסטוריה, כלומר, היסטוריה, אבל לא באמת, מצביעים על מגוון השמות והמקומות שלא יכולים לדור בכפיפה אחת, הן מבחינת הזמן והן מבחינת המרחק, ושלא להזכיר גם את המקומות הלא מוכרים והלא מזוהים. כלומר, מחבר הסיפור ימציא וירבב שמות שונים, כי זה לא באמת, אלא רק תפורה למסר שהוא מעביר. עכשיו, אלה שרואים בסיפור אלגוריה נאחזים באותם טענות בדיוק, אבל לשיטתם כל שם מייצג ישות אמיתית. נבוכדנצר למשל הוא אנטיוכוס, אשור היא האימפריה הסלבקית, בטוליה היא ירושלים וכן הלאה. והרעיון המנחה בעניין הזה שהביטחון באלוהי ישראל, כמו שהפגינה יהודית, הוא המפתח להצלחה ולהצלה. עכשיו, השוללים את ההיסטוריה של, את הרכיב ההיסטורי של הסיפור, את ההיסטוריות של הסיפור, נקרא לזה ככה. היום, אגב, אין אף חוקר שמקבל את הסיפור כפשוטו. דנים בעצם בשאלה, האם הסיפור מבוסס על גרעין אמיתי כלשהו או לא? ואם מדובר בגרעין אמיתי שעליו הרכיבו את הסיפור, מהו הגרעין האמיתי? עכשיו, למרבה הצער, יש המון המון אירועים שיכולים להתאים כרקע לסיפור. ארץ ישראל משתבחה בפלישות חוזרות ונשנות, כך שאי אפשר באמת לדעת על מה אנחנו מבססים את זה. לדעתי האישית, אגב, מדובר בפסאודו-היסטוריה, כלומר, רומן היסטורי שמתבסס באופן רופף על אירוע כלשהו, שאיננו יודעים מה הוא, שלא יקפיד על הפרטים הקטנים, כי זה באמת לא רלוונטי מבחינתו, כי הוא בא ללמד לנו איזשהו לקח ומוסר. שנזכרנו שהספר נכנס לכתבי הקודש הנוצרים, וכן הנוצרים מגלים חיבה רבה לספר. קודם כל יש פה דמות של אישה המוכנה להקריב את חייה למען הכלל, שזה בהחלט הטרמה או פרפיגורציה לישו, אם כי במקרה של ישו הוא אכן הקריב את חייו. עכשיו אני שואל אותך שאלה לרונה, האם אי פעם בכנסיית הדורמיציון בירושלים, על הר ציון?
אז זה מרתק, דמותה של יהודית, איך זה שהיא לא מופיעה בכל זאת, זה ממש מטריד אותי, בתוך כתבי הקודש היהודיים.
היא, לדעתי, אחת הסיבות היא כי היא כנראה, הסיפור הוא מאוד מאוחר וברור שהוא נכתב בבית שני, ומה שהוא תרם זה החיבה הנוצרית ליהודית. עכשיו, אם לא היית בכנסיית הדורמיציון בירושלים, אז איפה שאימא של ישו נרדמה לכאורה, אז במקום שהיא נרדמה לתרדמת עולמים, יש כיפה, ועל הכיפה מלמעלה יש ציורים של כל מיני נשים חשובות, אסתר, רות, יעל, וכמובן יהודית שלנו. עכשיו, יש עוד הרבה הרבה מה לומר על יהודית ועל כל הסיפור ועל העצמה הנשית והדברים שאפשר לעשות איתה, אבל אני הזכרתי שהנוצרים מאוד אוהבים את הספר, אז מעבר להכללתה בכתבי הקודש הנוצרים, אם כי אגב הפרוטסטנטים, דבר ראשון שעשו כשלותר תרגם את התנ"ך, אז את כל הספרים שלא בתנ"ך שלנו הם הוציאו הצידה, הרי השם יהודית מאוד מאוד נפוץ בארצות הנוצריות, ג'ודית, זה מופת לאישה חסודה, נאמנה וצדיקה, וזאת אגב, וזה משפט הסיום, בניגוד גמור לגיסה הגברית, יהודה, לא תמצאי נוצרי שקוראים לו יהודה, אל נכון, גם בכלל יהודה יש קריות.
אז סיפורה של יהודית, דמות מרתקת, אין הרבה דמויות נשיות שאפשר לדבר עליהם ככה ולספר כל כך הרבה, וזה פשוט מרתק. תודה רבה לך, דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים, על המקרא והמזרח הקדום.
תודה לך ולמאזינים.
להתראות. הערב בכאן 11 תוכלו לצפות בפרק השני של העתיד כבר כאן. סדרה שעוסקת בפיתוחים החדשים ובחוקרים המובילים שעומדים בחזית הרפואה החדשנית בישראל. הסדרה מנסה לספק תשובות לשאלות מרתקות כמו מתי סוף סוף יהיה חיסון כולל לסרטן, האם בעתיד הקרוב נוכל לרפא כל מחלה שהיא. הפרק שישודר הערב יעסוק בהפרעות נפשיות ובשאלה האם ניתן לרפא אותן באמצעות חיוות מחדש של המוח. אז אנחנו נאמר שלום לעיתונאי, לבמאי, לתסריטאי ומגיש סדרת הדוקו העתיד כבר כאן בכאן 11, בן שני, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, רונה.
בוקר טוב. אז קודם כל, מה שמאוד מצא חן בעיניי בפרק הראשון, זה שאתה התחלת אותו בלהסביר שאתה בכלל לא איש של מדע. נהפוך.
לגמרי. אבל זה משותף לא רק לי, אני חושב שלהרבה אנשים שעוסקים בתחום שלנו, מי שמתעסק גם בעיתונות וגם בטלוויזיה, וכל נועה, אנחנו אנשים שביסודם, היינו תמיד נמשכים למה שקראו לו בזמני המקצועות ההומניים בתיכון, לקולנוע, לספרות, להיסטוריה, כל הנושאים המדעיים תמיד היו כאלה שהפחידו אותנו, ובגלל זה נמשכנו לעסוק מה שאנחנו עושים, ואיכשהו התקבע אצלנו התחושה שמדע וטלוויזיה לא הולכים ביחד.
כי קשה להסביר, תשמע, אתה בא למעבדה ואתה צריך להבין, ואז נשאלת השאלה אם אתה באמת מבין, אם אתה בכלל יכול באמת להבין.
את צודקת, זה בדיוק הנקודה, כי את יודעת, אנחנו, כשאנחנו עושים דיונים גם ברדיו ותוכניות אחרות, זה בעד ונגד, לא עושים דיון בעד ונגד חיסון לסרטן, כן? זה כולנו, ברור מה העמדה של כולנו. כאן אתה צריך...
גם פה בטח יהיו מתנגדים בין, אל תהיה בטוח.
להתחסן, אבל לא לפיתוחים, כן? אני אומר, במובן הזה של באמת, כשמתחילים באמת להתנגד, אז את רואה שהדברים הם פחות מבוססים מדעית. כשאתה רוצה להיכנס לעובדות הדברים האלה, אתה צריך באמת איזשהו רקע, וזה הרבה יותר מורכב, וזה גם כן מורכב. כשאתה רוצה לספר סיפור בטלוויזיה, אז אתה תמיד נמשך לסיפור, אתה נמשך לצד הרגשי שלו, לצד הדרמטי שלו, ואז הנושאים המדעיים נשארים תמיד איכשהו בצד. בסדרה הזאת אמרנו, אנחנו הולכים לעשות ההפך, אנחנו הולכים באמת גם לספר סיפור, את הסיפור שמאחורי המצאות המדעיות, את הסיפור של המדענים שפיתחו אותם, אבל גם להסביר, לשים דגש מאוד גדול על ההנגשה של המדע, על ההסבר של התהליכים, כדי שמי שרואה את הפרק, בסופו גם כן יבין ויצא עם כמה דברים חדשים שהוא למד.
נכון, אז תשמע, כשהתחלתי לראות את הפרק, ראיתי רק את הראשון, את השני אני אראה עם כולם היום בערב, אז קודם כל ראיתי את הסיפור האנושי, שזה משהו שאנחנו מכירים שאתה עושה כבר, זה משהו שאתה טוב בו. זאת אומרת, גם כשאתה הולך לספר את הסיפור של פרופסור שוסיוב, אז אתה מתחיל מאיך הוא התהפך עם הטרקטור שלו, וכמה הוא קיבל בבגרות שלו, והמוזיקה ברקע, אפילו המוזיקה של הסדרה, זה לא מוזיקה של תצפית או תוכנית מדעית.
כן, אנחנו פה על דברים קצת יותר, ניסינו איפה שאפשר להיות יותר הומוריסטיים, איפה שאפשר באמת גם כן להיות יותר מספרי סיפורים. כן, כי את יודעת, כשאני מסתכל על תוכניות מדעיות, אז אני הרבה פעמים שואל את עצמי, רגע, איש הזה שמדבר עכשיו, בכזאת סמכותיות, מאיפה הסמכותיות הזאת מגיעה? מאיפה מגיע הדבר הזה שמאפשר לו לדבר בכזה ביטחון? מאיפה מגיע המוטיבציה שלו ללכת ולפתח את הפיתוח הזה שהוא מפתח? ואז שאתה שומע שבאמת בתור ילד הוא להתעסק בלבנות, אני לא יודע מה, ספינות טלים, הארגזים של תפוזים, כמו שמספר שוסי בפרק הראשון, ובפרק הבא תשמעי על מדענית שבכלל התחילה בתור רקדנית, על החלום של החיים שלה שהיה להיות רקדנית, ואז פתאום בשלב מסוים אבא שלה חולה בסרטן, והיא מבטיחה לעצמה על מיטת החולי שלו, שהיא הולכת להיות רופאה שתמצא פתרון לסרטן, אתה מבין משהו על המוטיבציה של האנשים, ואתה כצופה מתחבר יותר לסיפור שלהם, ורוצה גם להבין יותר. זה מה שניסינו, אנחנו נעשים לעשות בכל פרק של הסדרה הזאת, גם בפרק שאנחנו משודרים הערב, שמי שמובילה אותו היא בחורה מדהימה, בחורה צעירה בשם גבי פוקס, בת קרוב ל-20, שאיפשהו בסוף גיל ההתבגרות שם, באזור גילי 16, פתאום התפתח אצלה הפרעה קשה של דיכאון קליני, שהיא מתארת אותו ומתארת את הסבל הגדול שהדיכאון הזה גורם לילדה, שהיא ילדה שאוהבת לשיר ואוהבת לרקוד, ופתאום נכנסת להשפוזים ונכנסת למצב מאוד קשה, שהדבר היחידי שמאפשר לה לצאת ממנו זה טיפול שהוא נורא מפחיד ונורא מאיים, ושאנחנו שומעים עליו וראינו אותו בסרטים, הטיפול בה שנקרא טיפול בנזעי חשמל, והפרק הזה סוקר את היכולת למצוא אלטרנטיבות לטיפול הקשה הזה, ומי שמביא את האלטרנטיבה הוא המדען, פרופסור בשם בומי צנגן, שגם עליו אנחנו מספרים איך הוא גדל בבית של רופאים, מוקף מסביב במלא רופאים, אמא רופאה ואחים רופאים, והוא, הכבשה השחורה, החליט להיות מדען וחוקר. אנחנו מספרים איך יום אחד במחקר שהוא עושה בארצות הברית, הוא מגלה איזושהי תגלית על האופן שבו אפשר להשפיע על המוח של חולדות במעבדה, והוא מחליט את הדבר הזה לנסות לתרגם לפיתוח מדעי, שבסוף מתורגם לקסדה, והקסדה הזאת היא אותה קסדה שתעזור בסופו של דבר לאותה גבי לצאת מהדיכאון שלה, לפרוח מחדש. כשאתה רואה את התהליך הזה לאורך הסרט, אתה רואה אותו עם גבי ועם אותו בומי צנגן, אז באמת זה גם מרגש, גם מכתים, אבל גם נותן הרבה מקום לאופטימיות.
זה הופך את המדע למאוד אנושי פתאום.
כן, זה הרעיון. המדע, מה זה מדע אם לא דבר שאמור לעזור לבני אנוש, אמור לפתור לנו את הבעיות, אמור לתת לנו חיים, אז ברור שיכול להיות גם כן מרגש.
נכון, עכשיו הסדרה, בחרתם לקרוא לה עתיד כבר כאן, וכשהתבוננתי בפרק הראשון, תהיתי אם בכל זאת נצטרך, אתם תצטרכו סדרת המשך, ואז נדבר על העתיד שנמצא שם, כי למשל, העניין הזה של הדפסה של עברים, בפרק הראשון, אתם הולכים שם למעבדה ומדפיסים שם לב קטן, וזה מדהים. אבל נדמה שעוד יש דרך, אני יודעת את זה גם כאן מהתוכנית הזאת, אנחנו מדברים על כל מיני מחקרים ועל דברים שקורים, ואז כשאתה שואל את החוקר מתי זה ייושם בבית החולים עצמו, אז הוא אומר זה עניין של עשור או שניים. אז השאלה אם מה שאתה עושה הוא הצצה אל העתיד, או שבאמת העתיד כבר כאן?
יש דברים שנמצאים באמת, הדפסה של דברים והלב זה הדוגמה, זה החזית של המחקר, זה לאן אנחנו שואפים, ובאמת זאת היא הערכה שנותן שם שוסיים, הוא מדבר 10-20 שנה, כן? אז הלבה מפותח, אבל אוקיי, למה להתעלם ממה שקורה כאן ועכשיו, בזכות אותן טכנולוגיות, האנשים האלה הצליחו היום לפתח, באמת, גם שמענו גם אתמול, וגם עלה עכשיו סרטון ברשת של כאן, על הנושא של הדסה של רקמות, ויכולת להכין רקמות שבעבר אי אפשר היה לעשות, להכין רקמות יותר פשוטות מאשר לב, אבל אפשר להדפיס אותם במתאם גנטי זהה לאיש שצריך אותם, למשל רקמות חתיכות של עצמות, או למשל מדבר שוסיוב בעתיד הקרוב מאוד על רקמה של שד, שזקוקות לנשים שצריכות שחזור של שד, שאפשר ממש להנדס אותה באותה טכניקה שחומרים בפרק הראשון, של הדפסה בשילוב של קולגן ותאים שמגיעים, שעוברים הנדסה גנטית, אפשר להגיע לייצור של איברים שכבר, לא מדברת אחר עוד 10-20 שנה, כבר בעתיד המאוד קרוב יהיה אפשר להכניס אותם לפעולה. ולכן במובן הזה יש הרבה דברים שאפשר לעשות עכשיו, אבל את צודקת שאנחנו מדברים על מדע, אנחנו בעיתונות תמיד ככה רוצים את התשובה של מתי כאן.
נכון, הכותרת של זה היום.
כן, אבל כשמדובר במדע זה באמת זה ואתה רוצה לראות את חזית המחקר, ואיפה המחקר נראה נמצא היום, אז מה שהוא באמת היום נמצא בחזית המחקר, אנחנו יודעים שהיום שבו נוכל לקנות אותו כתרופה בבית ורקחת, יש עוד שלבים בדרך, יש עוד ניסויים שצריך לעשות בדרך.
אישורים, FDA, כן, זה תמיד מורכב.
אז אם אתה רוצה לספר את הסיפור, איזה סיפור על הפיתוח כשהוא קורה במעבדה, המחיר של זה הוא שבינתיים זה לא שמחר אפשר ללכת לבית המרקחת. למרות שבשנה האחרונה ראינו באמת איך פיתוח שקורה במעבדה, תוך כמה חודשים, כבר נמצא ברכבת אווירית של מטוסים ונוחת פה.
נכון.
על חיסוני הקורונה.
נכון.
אז יש דברים שמצטמצמים. אבל אם אתה רוצה לדעת איפה חזית המחקר היום נמצאת, קח בחשבון שיקח זמן עד שתראה את הדברים. כמו ששנים דיברנו על רכבים אוטונומיים, כן?
כן.
רכבים אוטונומיים, ואמרנו, מתי כבר נראה אותם נוסעים ברחובות פה? מתי כבר... אני חושב שכבר לכולנו ברור שנראה אותם נוסעים ברחובות בשנים הקרובות, כן?
כן, זה איתי. יש כבר רכבים על חשמל גם בישראל, ורכבים שנוסעים על מימן, אבל זה לאט לאט, זה מטפטף.
זה קורה, אבל זה קורה. אנחנו ברור לנו שהעתיד, זה העתיד שהוא נמצא ושהוא קיים. אז אם אתה רוצה להבין היום לאן העולם הולך בשנים הקרובות, אז זה הרעיון של הסדרה הזאת. תראה את הפרקים האלה, תבין איפה המחקר נמצא היום, על איזה פיתוחים עובדים, איזה סוג של תרופות מצפות לנו בקנה. כן, לפני 10 שנים הם היינו עושים סדרה כזאת. אי אפשר לדבר על אותן תרופות שעושות בזכות אותה אימונותרפיה, מהפכה כזאת בריפוי סרטנים, מחלות סרטן מסוגים שונים, מהפכה שזכרו עליה בפרס נובל לפני 2, אבל לפני 10 שנים, אם מישהו היה מדבר על זה בתוכנית הטלוויזיה, זה בטח היה נראה כמו שאנחנו מראים היום בערב.
נכון, אז כן, אפשר להגיד שעתיד כבר כאן. שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך. יש 5 פרקים לסדרה, נכון, בן?
נכון, נכון.
זה יספיק כדי להקיף את כל הדברים האלה שקורים עכשיו?
איך זה יכול להספיק?
אין סיכוי, אה? צריך...
לא, מה, אנחנו באמת, זה בדיוק השטחיות שלנו, ומה שאנחנו עושים, שאנחנו רוצים להגיד שאנחנו עושים, לא, זה... בטח שזה לא מספיק, וגם בטח שהכל מתרחש ומתקדם, אנחנו נשמח כמובן להמשיך ולצלם עוד ולעקוב אחרי עוד פיתוחים. אני יכול להגיד לך שכל הזמן בעקבות השידור הזה אני מקבל טלפונים גם מחוקרים, גם ממעבדות. יש לכם עוד אפשרות להכניס גם את הסיפור שלנו, יש גם את הסיפור שלנו, יש פה הרבה סיפורים שקורים, ואנחנו באמת נשמח לעסוק בכולם.
טוב, אז אולי עוד נדבר בפרק ה-50, ונשמע על מה דיברתם עד עכשיו, ובכל מקרה זה מעורר תקווה, אני חייבת להגיד לך, גם בגלל שאתה עושה את זה כל כך אנושי, אבל גם בגלל שאנחנו רואים שיש שם דברים מאוד חשובים שמתרחשים, וזה נותן תקווה לראות את זה. זאת אומרת, אנחנו בזמנים הנכונים מהבחינה הזאת, מבחינות אחרות לא יודעת, אבל מהבחינה הזאת, מצבנו טוב.
אני אגיד לך, גם במובן הכי פשוט, לראות את האנשים האלה, באמת עם המוטיבציה הזאת, עם האנשים שסובבים אותם במעבדות שלהם, במה הם עוסקים, זה היה אחד הדברים היותר מהנים שהיו לי בשנה האחרונה, כשצילמתי בכל המעבדות האלה, ובאמת האנשים האלה, אותם מדענים, וגם אותם חולים שנהנו מההמצאות שלהם, שאנחנו מלווים בפרקים של הסדרה, הם אנשים שמבלים אותך בהשראה.
לגמרי. אז בן שני, הערב, הפרק השני, לחוות מחדש את המוח, תודה רבה לך.
תודה, אהרונה.
להתראות. וכעת אנחנו נוסעים ליבנה. מקלר שם לנו כאן מוזיקה של יבנה? יש מין איזה צלילים מאחורה של יבנה. פסיפס מרשים בן 1600 שנה התגלה בחפירה ארכיאולוגית ביבנה. הוא יוצג לקהל הרחב ברחבת היכל התרבות בעיר. זוהי יוזמה משותפת של העירייה ושל רשות העתיקות ורשות מקרקעי ישראל. אנחנו נדבר עם דוקטור אלי חדד, שהוא ארכיאולוג חופר, חוקר בכיר וממנהלי החפירה ברשות העתיקות. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז קודם כל, ספר לנו, זה בעצם מה שמצאתם, החפירה נחשפה על ידי רשות העתיקות בחפירה לפני הקמת שכונה חדשה.
נכון מאוד. רשות העתיקות בשנה וחצי האחרונות מנהלת חפירת הצלה גדולה בקנה מידה ממש ענק, זה נקרא מגה חפירה. מדובר על כמעט 1,000 ריבועי חפירה, במקום שהולכת לקום שכונה חדשה שתקרא יבנה מזרח. כרגע בשלב הזה, אנחנו בעיצומם של החפירות גם, אנחנו חופרים את כביש הגישה לשכונה וכביש השירות לאורך המסילה. במהלך החפירות שאנחנו פה מנהלים, אני נמצא עם עוד שני שותפים שלי, ליאת נדב זיו, ארכיאולוגית, מנהלת חפירה, פלוס דוקטור ג'ון זליגמן, שלושתנו מנהלים את החפירה יחד עם צוות ארכיאולוגים שהם לפחות 11 ארכיאולוגים מנהלי שטחים, ואנחנו מנהלים למעשה צוות של 200 פועלים במשך כל יום. זה חפירה מאוד מאוד
אינטנסיבית. זה המון, זה חפירה ענקית.
זה המון, זה חפירה ממש ענקית, אחת החפירות הגדולות ברשות.
עכשיו, אתם יותר בלחץ של זמנים כי עומדים להקים שם שכונה? זאת אומרת, יש שם איזה עניין שצריך לעשות את זה מהר מהר, יש לוח זמנים לקבלן?
אנחנו תמיד בלוח זמנים צפוף. אנחנו אמורים לסיים מספר טקטים לפני החורף הקרוב, ואחר כך ממשיכים הלאה את החפירות. אבל כן, תמיד לוח זמנים צפוף, היזם לוחץ. היזם זה בעצם רשות מינהל מקרקעי ישראל, ובאמת החפירה העלתה אזור תעשייה מהתקופה הביזנטית, מרשים בגודלו, שנמצא בשוליים של תל יבנה ממש, אנחנו ממש, אין לנו את היישוב, אבל יש לנו את האזור התעשייה שצמוד ממש לתל, ובמסגרת החפירות מצאנו בתי גיטות מורכבות, שם בעצם דרכו ענבים כדי להפיק יין, ואנחנו מבינים היום שהמפעלים הגדולים האלה של הבתי גיטות, פשוט זה לא רק ליבנה, אלא זה לייצוא נרחב יותר. כן, זה לא רק לתושבי יבנה, אלא משהו באמת מפעל ייצור שלא היה ידוע עד היום לגבי הייצוא והתעשייה הזאת של היין ביבנה. מה שכן, הרצפת פסיפס המדוברת, שזה נושא הנסיכה שלנו, היא צמודה, המבנה הזה של החדר שהתגלה, היא צמוד לאזור תעשייה. אז מה עושה חדר עם פסיפס כזה צבעוני באזור תעשייה? זה שאלה שאנחנו עדיין, איך אומרים, חושבים שצריך להבין אותה.
צריך לפתור אותה, עוד לא פתרתם את התעלומה.
עוד לא פתרנו אותה סופית, אנחנו אולי נחפור קצת מסביב לסיפור הזה בהמשך, כדי להבין מה המכלול הארכיטקטוני של אותו חדר עם הרצפה פסיפס, כדי לראות אם זה באמת השכונה, כביכול שכונת העמידים, או השכונה שנמצאת צמוד לאזור התעשייה. אבל האזור התעשייה הוא באמת מרשים, יש לנו שם רחוב ותעלת ניקוז מרשימה עם אבני כיסוי, משהו באמת כן, גדול.
יוצא דופן וגדול, כן. עכשיו, את הפסיפס המרשים הזה אתם הולכים להעביר לרחבת היכל התרבות בעיר, כדי שהתושבים יוכלו לראות אותו וליהנות ממנו. קודם כל, איך מעבירים פסיפס כזה בלי לפגוע בו? איך עושים את העברה עצמה?
או, יפה. זה שאלה שהיית צריכה להפנות את זה למחלקת השימור שלנו, אבל אני מדי פעם ראיתי איך עושים את הדברים האלה, אני ארכיאולוג, אבל בעצם אפשר כמה שיטות להעתיק פסיפס לצד פסיפס. יש שיטה שמגלגלים אותו, ממש מקפלים, כמו שטיח מגלגלים, יש שיטות כאלה לאחוז את התסרות, זה האבנים של האבנים הקטנות המרובעות של הפסיפס עצמו מלמעלה, ואז מגלגלים עם גלגל עץ כזה, יש טכניקות כאלה, אפשר לראות את זה נדמה לי באתר של רשות עתיקות, יש כל מיני קטעים כאלה של איך משמרים פסיפסים, ופה בנקודה שלנו הם פשוט את השטיח, הם פשוט חילקו אותו, כי הוא היה מאוד כבד, אז הם חילקו אותו בעצם חתיכות-חתיכות, והעתיקו אותו למוזיאון רוקפלר, לסדנת הפסיפסים במוזיאון רוקפלר. מי שהיה רלב, זה הבחור שאחראי על הפסיפסים ודאג לשימור של הדבר הזה, ובעצם שם משמרים ומחזקים את התשתית, את כל הדברים של הרצפה, על מנת שבשלב מסוים היא תוצג במוזיאון. עכשיו,
לא תישאר שם בכיכר הרחבת העיר, אלא היא תוצג במוזיאון?
לא, 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 לא. בגדול, כשמעתיקים רצפה, אז היא הולכת לאוצרות המדינה. ואז או מוזיאון קולט אותה, או נשארת באוצרות המדינה. אבל פה קרה דבר מדהים, שבעצם הפסיפס שיצא מיבנה, יחזור ליבנה לתצוגה. וזה היופי של הדבר.
זה
בעצם השילוב בין עיריית יבנה למנהל מקרקעי ישראל ולרשות העתיקות.
זה מקסים שזה נשאר בשטח העיר, רק שאלה, יש לנו ניסיון רע עם כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים שנמצאים בחוץ והקהל הרחב יכול לגשת אליהם, היו לפעמים בזיזות והשחטה ושמענו כבר כל מיני סיפורים. אין חשש כזה?
תראי, שם בהיכל התרבות, אני מאוד מקווה שלא יהיה כזה דבר.
שזה מקום תרבותי, כשמו כן הוא.
כשמו כן הוא, את צודקת, זה חשוב, זה מורשת של כולם, זה חשוב להפנים את זה. אז... שתצג לקהל ויהיה נחלת הכלל, זה קטע חשוב מאוד, שזה נחלת הכלל, אז כולם יכולים ליהנות מזה, והפסיפס לא יצא לגלות. הוא יישאר ביבנה.
הוא יישאר ביבנה. טוב, אז חפירות מרתקות שם בעיר התעשייה, כמו שסיפרת לנו, דוקטור אלי חדד, ארכיאולוג חופר, חוקר בכיר וממנהלי החפירה ברשות העתיקות. תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
יום טוב.
איש היה בישראל בר כוכבא שמו, איש צעיר וגבה קומה, עיני זוהר לו. הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, כל העם אהב אותו, זה היה גיבור. יום אחד קרה מקרה, המקרה עצוב, בר כוכבא נפל בשבי והוא שם בכלוב. מה נורא כלוב זה?
השיר היפה הזה על בר כוכבא, קשה לי לעצור אותו, אבל אנחנו רוצים לשמוע גם את דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. שלום לך.
בוקר טוב, רונה, מה שלומך?
בוקר טוב, מצוין. אז זה שיר כבקשתך, מה שנקרא. את רוצה גם להצמיד דש?
כן, לבר כוכבא, אם אפשר.
דרישת שלום לבר כוכבא.
וגם באופן כללי, את יודעת, לעברית שבר כוכבא קצת מלמד אותנו. השיר הזה הוא שיר שכתב רווין קיפניס. ושיר שכמו שאמרת, הוא נורא אהוב, כי כולנו גדלנו עליו בגנים. והוא מאפיין באמת את שירי הילדים שנכתבו בראשית המדינה כזה, כשלא היו שירי ילדים, והמחנכים, הגננות והמורים, קיבלו עליהם את משימת כתיבת השירים לילדים בהתאם לחגי ישראל. אז זה אחד מהם, ואולי יהיה מעניין מהצד הלשוני לומר עליו שבאמת בר כוכבא נותן כאן, זה השם של הגיבור שאנחנו מכירים ככה מאז ילדותינו, אבל למעשה אם אנחנו מתבוננים בממצא ההיסטורי, אז לא דווקא בר כוכבא היה שמו, ויכול להיות שהיה שמו אבל היה לו גם עוד שם. ורק נזכיר שבר כוכבא היה בעצם מנהיג המרד היהודי נגד השלטון הרומי בשנת 132 לספירה. ואם אנחנו ככה נדבר על הצורה כוכבא, אז היא בעצם צורה ארמית. אנחנו מכירים אותה, אנחנו מכירים את הצורות המסתיימות באלף האלה מן הארמית, כבר דיברנו עליהם הרבה בפינה שלנו. בר כוכבא זה בין הכוכבים, האיש שהוא הכוכב, מין כמו כוכב נולד כזה של ימינו. והצמידו לו את השם הזה כנראה משום שהוא נראה כמנהיג מאוד מבטיח כזה, מין כוכב שעלה ככה מן העם. אבל אנחנו מוצאים את השם הזה בעיקר דווקא בכתבים נוצריים. במקומות אחרים אנחנו מוצאים דווקא בר כוזיבה או בר כוזבה או בר כוסבה או כל מיני דברים כאלה. אנחנו מצאנו את זה בעיקר אחרי שנמצאו מגילות ים המלח, שאז מצאנו באמת תעודות בעברית ובארמית, שבהם מצאנו שמעון בר כוסבה, כוזבה, אנחנו כמובן לא יודעים איך הגו את זה, אבל הכוונה הייתה כמובן למשהו כוזב, הייתה מין האכזבה מן האיש שלא הצליח במה שבשבילו הוא נבחר.
זה עצוב שזה ניכר בשמו, סמדר. זאת אומרת, להכניס את העניין של הכזב או האכזבה אל תוך השם, זה דבר מאוד משמעותי, וכנראה זה מאוד נגע בהם.
נכון, ואיזה באסה שהוא היה צריך להסתובב ככה בעולם.
נכון, 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 אף אחד מאיתנו לא היה רוצה את זה, כן.
זה נכון, אבל את יודעת, אנחנו מכירים את זה גם בימינו. יש עד היום ילדים שנולדים ומקבלים כל מיני שמות, מבטיחים מצד אחד ומבטיחים פחות מצד שני. נגיד בערבית יש הרבה בנות שקוראים להם ניהיה. ניהיה, כלומר סוף.
בדרך כלל כשאת פוגשת בחורה ערבייה שקוראים לה ניהיה, את יכולה לשאול אותה, סביר להניח, לפחות כאלה אני פגשתי רבות, שפשוט היו להם המון המון בנות שנולדו לפניהם, היו כמה אחיות שנולדו לפניהם, ואז בעצם נותנים שם כדי לסמל באמצעותו משהו.
שזו הבת האחרונה.
הבנות, כן. ועכשיו יבוא בן.
כן.
כן, כזה.
לא פשוט להשתמש.
אז יש כל מיני, אנחנו...
כן. זה מסע על הכתפיים, שמות יכולים להיות מסע על הכתפיים, את זה אנחנו יודעים, נכון, מהרבה בחינות.
ילד שנולד עם שם כמו אושר, הוא חייב לשאת, הוא חייב להביא אושר להוריו, ואם נכון. הוא פחות, זה קצת בעיה.
או יפה, לנשים כן. שקוראים להם יפה, ומיד בוחנים אם הן יפות או לא. זה לא נכון, תמיד נעים.
נכון, נכון. כן, זה קורה עם הרבה מאוד שמות כאלה, אולי פעם נעשה באמת איזה פינה כזאת של שמות ומה עומד מאחוריהם מצד העברית,
זה מרתק, נכון.
לתרעיון.
אז תראי, אין לנו הרבה זמן, אבל אנחנו בלג בעומר, ונתנו לבר כוכבה את כבודו האמיתי, אבל יש לנו עוד כמה דברים שראיתי שאת רוצה לדבר עליהם שהם מאוד מעניינים אותי. למשל, איך אומרים בעברית מרשמלו?
אוף, זאת שאלה ממש טובה. אז מרשמלו...
אני מפחדת לשמוע סמדר.
זהו, יש סיבה לפחד. אז מרשמלו, על פי החלטת האקדמיה ללשון העברית, הוא קציפת קולן. קציפה, כלומר, דבר שמקציפים אותו. וקולן זאת מילה מלשון המשנה, שמשמעה דבק, שבעיקר הוא דבק מקמח. זאת מילה שמקורה ביוונית. זה מסמל את אחת הדרכים של האקדמיה לחדש מילים בלשון ימינו, והיא לקחת באמת מילים שכוחות מן המקורות, ולתת להם איזושהי משמעות חדשה.
זה נורא, קציפת קולן על האש.
אני עדיין רוצה לך לצלוט מרשמלו.
אני, זה מה שאני אעשה. זה מה שאני אעשה. והדבר האחרון, כי ממש נגמר לנו הזמן, מה הקשר בין מדורה, דבר וכדור?
זה דווקא פשוט. תראי, מדורה, דבר ו... כדור, זה נשמע נורא מוזר, אבל השורש שלהם כנראה הוא דלת וברש. והמשותף לכולם הוא העניין של הסיבוביות שיש בו. כלומר, דבר הוא כזה שפשוט מדוור. נכון? אנחנו מכירים מה אתה מדוור, או מה אתה עושה דורי דורי. מה אתה מסתובב כאן? מה זה דבר? דבר זה אדם שמסתובב ממקום למקום, הולך ממקום למקום, גם באופן מעשי. סיבובי, אבל לא רק, זה גם יכול להיות פשוט מקיף אזור מסוים, לא דווקא בצורה של עיגול, אבל בבסיס זה מהמשמעות הזה של מסתובב. מדורה כנראה אותו הדבר, מתחילה ממשהו של סיבוב או עיגול או מעגל, וכנראה מדובר פשוט בסידור עצים במעגל, בצורה עגולה, שכך שאפשר גם לשבת מסביב לעצים, מסביב למדורה אנחנו מכירים, נכון? שיר נהדר...
כן.
ששר הלקת פיקוד המרכז למיטב זיכרוני. וכדור, טוב, כדור לא צריך הרבה להגיד עליו, הוא גם מסתובב והוא גם עגול בפני עצמו.
איזה מזל שאת כאן, דוקטור סמדר כהן, כי אני לא הייתי יודעת את התשובה על החידה המקסימה הזאת. אנחנו נגיד לך תודה רבה, פינת הלשון, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, נעמת לנו כתמיד.
תודה רבה.
להתראות.
רק נאמר שזה חלק מחידון שלם שאפשר עוד למצוא באתר של האקדמיה ללשון העברית, אז בואו תאתגרו את
זה. נפלא, נפלא. אז אנחנו נעשה את זה. הנה, יש לנו מה לעשות בלג בעומר. להתראות. ועכשיו לפינת הספרות שלנו, ואנחנו מיד נדבר עם נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, ומגישת העסקת האחים גרים בגלי צהל. היום נועה תספר לנו על סופרת שקיבלה ביקורות שליליות על הספר שלה, נעלבה, והגיבה בצורה לא כל כך יפה בטוויטר לאותם קוראים שכתבו את הביקורות. שלום נועה.
שלום.
נו, אז גלי לנו, מי זאת הסופרת הזאת?
אז קודם כל אני צריכה לתת קרדיט ליעל מרקוס, שהיא יחצנית ואחת מהמנהלות של קבוצת ספרים בפייסבוק, שהביאה את הסיפור המדהים הזה לידיעת הציבור. והסופרת המדוברת היא מישהי בשם לוריין האף, שספר הביקורים של הרעה אור השבוע זה ממואר, שכנראה נושא איתו איזה שהם תכנים רגשיים מאוד מאוד טעונים, מספר על החיים שלה בקאט. וספר ממש רק עכשיו ראה אור, והתחילו לקרוא אותו, והתחילו להעלות עליו ביקורות, ובעיקר דירוגים באתר שנקרא גודריד. עכשיו, גודריד, למי שלא מכיר, הוא פשוט מפלצת המלצות ענקית, מין שילוב של גם מדפי ספרים וירטואליים שאנשים יכולים לחלוק אחד עם השני, לכתוב שם את ההמלצות שלהם, ולנהל דיונים על ספרים, וזה נקנה, אתר הזה נקנה על ידי אמזון לפני כמה שנים, והוא מכיל מיליוני קוראים וכותרים.
את אומרת מפלצת כי זה באמת כמויות ענקיות?
כן, 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 ממש ממש.
ויש לו השפעה, זאת אומרת, היום, אם אני רוצה לדעת...
בגלל הגודל, כן, בגלל הגודל יש לו הרבה הרבה מאוד השפעה. הם הכריזו ביולי 2013 שבסיס המשתמשים שלהם הוא 20 מיליון חברים רשומים.
זה עכשיו. מדהים בהתחשב שמדובר באתר שמדרג ספרים, זאת אומרת, אתרי נכון. ספרות היום, עם כל הכבוד ועם כל הצער שבדבר, אין להם בדרך כלל כל כך הרבה חברים.
לא, וגם הגידול שלו הוא אדיר, כי אם דיברנו על 20 מיליון ב-2013, ב-2018 כבר היו 80 מיליון חברים רשומים.
וואו, מספר מדהים.
2.3 מיליארד כותרים, ב-80 מיליון ביקורות קוראים.
מדהים.
זה ב-2018, אנחנו 2021, אני מניחה שאנחנו במספרים אפילו יותר גדולים. ולכן זו מפלצת המלצות ודיונים, והיא באמת ענקית, ויש לה היום השפעה מאוד מאוד מכרעת, גם מסחרית, על הצלחותיהם של ספרים. לכן אפשר להבין שמישהי שקיבלה שם ביקורות גרועות, נורא תתעצבן. אבל היא לא קיבלה ביקורות גרועות. הדירוג שלה היה 4 מתוך 5.
זה נשמע טוב.
לא, כן, אז, אבל היא משום מה דווקא הכמעט טוב, כמו שאומרים, הכמעט טוב הוא האויב של טוב, או הטוב זה האויב של הטוב מאוד, זה מאוד מאוד הכעיס אותה, והיא פשוט יצאה בסדרה של ציוצים זועמים ומאוד גסים.
כמו מה? תני דוגמה למשהו שאפשר להגיד ברדיו.
אף אחד לא אוהב אתכם, חנונים, מילה לא נעימה, חולי שליטה ובפאור טריפ. אלבונות כללים באמת כלפי...
זאת אומרת, היא יוציאה את רגשותיה בלי לסנן אותם, אולי בלי לחשוב. מה שכולנו רוצים לעשות, אגב, לפעמים.
נכון.
אבל אנחנו, יש איזה פוליטיקלי קורקט שכזה, והיא לא עשתה את זה. יש לזה תוצאות?
כן, זהו. מעבר לזה שכמובן בטוויטר, שהייתה הזירה שבה היא פרסמה את זה, היו הרבה מאוד תגובות אליה, המשתמשים של גודריץ בעצם השתמשו באותו כוח שהיא טענה שיש להם, ונכנסו ודרגו את הספר שלה בדירוגים מאוד מאוד נמוכים.
אוי.
זה דבר שהאתר נלחם בו כבר די הרבה זמן, וזה חלק מהתקנון שלו, שאין לרשום ביקורות על ספרים שלא קראת, שזה נראה מובן מאליו, אבל כן. זה מאוד מאוד קשה לבדוק ולוודא. וגם שהביקורות חייבות להיות תמיד לגופו של הספר ולא לגופו של הסופר.
וכאן יש נקמה, זאת אומרת, נוצר כאן איזה ריב בין הקוראים, בין הממליצים, לבין אותה סופרת.
נכון.
והיא, בוא נגיד, ירתה לעצמה כדור ברגל, זאת אומרת, היא התנהלה לא נכון, ובסופו של דבר הדירוג ירד בגלל ההתנהלות שלה. יהיה לזה סוף טוב?
אני מקווה שכן, אבל אני חושבת שבעיקר המקרה הספציפי הזה חושף שינוי מאוד מאוד עמוק ומעניין ביחסי סופרים וקוראים. והמקום שבו הדיאלוג בין השניים האלה נמצא היום, מכיוון שבעבר זה דיאלוג שהיה כמעט ולא קיים. הסופר היה מוציא את הספר, הקוראים היו קוראים אותו, המבקרים היו מבקרים אותו, ואולי הוא היה מקבל אחד או שניים מכתבי קוראים מאנשים שבאמת היו משקיעים. היום המערך הזה של לקוחות הוא שונה לגמרי. זאת אומרת, יש בין אם זה פלטפורמות כמו טוויטר ופייסבוק, ובין אם דרך אתרים כמו גודריד ואמזון.
יש כוח לקוראים. יש
לקוראים כוח אדיר, הוא משפיע על המהלך הקמעונאי של חייו של הספר. ואנחנו באמת חיים בעידן שבו הלוחות הטקטונים האלה נעים באופן מאוד דרמטי, ואין לדעת לאן הם יגיעו, אבל...
זה מרתק. נועה, אנחנו חייבים לסיים לצערי. נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, ומגישת ההסקט האחים גרים בגלי צהל, אבל באמת שינוי מעניין. תודה רבה על זה.
תודה.
תודה.
אז אנחנו בסיומה של השעה השנייה של שלושה שיודעים. אנחנו נזכיר לכם שאפשר להזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל מקום ובכל זמן באמצעות הישימון של כאן, ספוטיפיי, אפל וגוגל. תודה לאלון מקלר, לאלכסנדרה לויקר, אני רונה גרשון תלמי. אנחנו ניפגש גם מחר, להתראות.